אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, קורונה נגד הלב. מתברר שנגיף קורונה עשוי לגרום נזקים חמורים גם ללב, כך עולה ממחקר חדש שנערך בכ-70 מדינות. על פי המחקר, 55% מתוך 1,261 המטופלים שנבדקו עברו שינויים חריגים הקשורים ללב. אחד מכל שבעה נבדקים סבלו מפגיעה קשה בלב. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-7 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מצוטטים לתאים הסרטניים שמדברים ביניהם, ומגלים איך להילחם בהם. גישה חדשה לרפואת סרטן מותאמת אישית, ציטוט לתאים הסרטניים, וגם מתקפת האקרים מרוסיה על מוסדות מחקר וחברות תרופות ברחבי העולם שעוסקים בפיתוח חיסון לקורונה. מיד נבין מה האינטרסים מאחורי המתקפות האלה, וגם איך גוגל מצליחה היכן שממשלות נכשלות במניעת התפשטות הנגיף, וגם אבחון דלקת מפרקים ניוונית באמצעות בדיקת דם פשוטה שפותחה באוניברסיטה העברית ללא צורך ב-MRI, וגם ענן אבק עצום בדרך לארצות הברית, כך עולה מתמונות שצולמו מהחלל על ידי סוכנות החלל האירופית, ענן אבק שזכה לשם גודזילה, שבמקור הוא ממדבר הסהרה. ואם אתם מבקרים את בן הזוג באופן קבוע ומאירים לו הערות עוקצניות, אתם מגדילים את הסיכוי שלו למות. גם במחקר הזה נעסוק היום, נדבר עם עורכת המחקר ועוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. בואו נתחיל. קורונה נגד הלב. נגיף קורונה עשוי לגרום נזקים חמורים ללב, כך עולה ממחקר חדש שנערך בכ-70 מדינות. אז ריאות, מוח, כלי דם, ועכשיו גם הלב מצטרף לחגיגה. במרכאות, כמובן, על פי המחקר, 55% מתוך 1,261 המטופלים שנבדקו עברו שינויים חריגים הקשורים ללב, ואחד מכל שבעה נבדקים סבלו מפגיעה קשה בתפקוד שלו. המחקר נערך במימון קרן הלב הבריטית, ה-BHF, ופורסם בכתב העת European Heart Journal. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ירון ארבל, מצנתר בכיר ומנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד איך נגיף קורונה גורם נזק ללב.
אני אתחיל מהסוף, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו מה שנקרא לומדים תוך כדי תנועה. מה שאנחנו שמים לב זה שהנגיף קורונה יכול לפגוע בלב בכמה דרכים. הוא יכול לפגוע בכלי דם עצמם ואז לגרום להתקפי לב ושבצים מוחיים. הוא יכול לגרום לדלקת ואז בעצם הוא פוגע בשריר עצמו ולא דרך התקפי לב. הוא יכול לגרום ל צמיגות יתר של הדם על ידי יצירת קרישי דם, כלומר יש כל מיני מנגנונים וכל כמה שבועות אנחנו מגלים מנגנון חדש.
זאת אומרת
כן, סליחה.
זאת אומרת, אתה מזכיר נזקים שאנחנו מכירים מפה ומשם, אבל איכשהו הנגיף הזה גם גורם להם. שמענו על דלקת בשריר הלב, אבל מתברר שהנגיף גם גורם לדבר הזה. יש לכך תקדים נוסף? זאת אומרת, יש עוד נגיף שגורם לכל כך הרבה נזקים?
אנחנו מכירים שגם מנגיפים אחרים, שפעת וכדומה, שהם גם יודעים, כלומר, אנחנו כל שנה מקבלים אנשים שמתאשפזים עם, לצורך העניין, עם בעיות דומות. פה נראה לנו, לפחות מהרושם הראשוני, זה שההיקף הוא קצת יותר גדול ממה שאנחנו רגילים. כלומר, בדרך כלל אנחנו רגילים לשפעת, אנחנו רגילים לראות כמה חולים בשנה שיש להם את הנזקים האלה בלב, פה באמת הכמות היא הרבה יותר גדולה.
עכשיו אנחנו יודעים איכן בדיוק בלב, חדרים וכולי, יש איזה מיקומים מסוימים ששם הנגיף פוגע?
נכון לעכשיו הוא פוגע בכל האזורים בלב, אין לו איזה עדפה לאזור מסוים בלב.
ומה עושים? זאת אומרת, אם אדם מגיע כשהוא כבר נושא את נגיף קורונה, מה זה אומר שעכשיו גם צריך לטפל?
כן. אתה נוגע עכשיו בדילמה המרכזית הגדולה שלנו, כי בעצם מה קורה אם עכשיו בן אדם מגיע עם קורונה, ובדיוק היה לי אחד כזה השבוע, והוא מגיע, והוא מתלונן על כאבים בחזה. אתה עושה לו בדיקות, אתה לא עושה לו בדיקות. יש לזה המון השלכות, כי הבדיקות האלה הן גם לא תמיד נורא מדויקות, ועוד יותר לא מדויקות בקורונה. מצד שני, להתחיל להסתובב איתו עכשיו בכל רחבי הבית חולים, ולחשוף אנשים אחרים להידבקות בקורונה, יש בזה סכנה לבריאות הציבור. ויש עכשיו דילמות מאוד גדולות ודיונים באיגודים הרפואיים, מה עושים עם החולים האלה? וההנחה כרגע, ההנחיות אומרות שתעשו כמה שפחות בדיקות, מי שבטוח שיש לו התקף לב, תצנטרו אותו, וכל השאר טיפול עם תרופות בלי בדיקות מיותרות שעלולות סתם לסכן את המטופל ואת הצוות.
אוקיי, עכשיו, ידוע על נזק שנגרם לאחר ההחלמה מהנגיף? זאת אומרת, איזשהו נזק שאפשר לראות את אותותיו רק לאחר ההחלמה?
אז רק עכשיו, בשבועות האחרונים, מתחילים לצאת דיווחים על כל מיני נזקים ארוכי טווח, לשרירים, למערכת העצבים וללב. נכון לעכשיו, לפחות מבחינה לבבית, רוב מוחלט של האנשים אנחנו רואים שהם משתקמים, ואנחנו לא רואים נזק ארוך טווח, אבל יש לנו כבר כמה אנקדוטות של אנשים שנשארו עם נזקים, אבל זה בהחלט המיעוט.
עכשיו, אם נחזור לתחילת השיחה, השאלה היא מבחינתנו לפחות, איך הוא גורם לנזקים האלה? לייצר דלקת במקום אנחנו מבינים. זו בעצם מערכת החיסון שתוקפת את המקום שבו הוא נמצא. אבל איך הנגיף הזה גורם לכל כך הרבה, הזכרת גם דלקת, אני משאר בשריר הלב, גם משהו שקשור לצמיגות הדם ועוד הרבה נזקים אחרים. איך הנגיף גורם לכל כך הרבה נזקים?
אז המחשבה שלנו זה ש... שוב פעם, למען ההגינות אנחנו לא עדיין יודעים, יש על זה המון מחקרים שמנסים לברר את המנגנונים המדויקים. מה שאנחנו מבינים זה שהוא מפעיל כל מיני תהליכים בגוף, כל מיני, ודרך כלל זה לא מיוחד כל כך לקורונה, כלומר הוא מפעיל כל מיני תהליכים שנקרא לזה מפעיל אותם ביתר סט, כלומר כשאתה חולה אז חלק מהמערכת הקרישה שלך מופעלת, זה חלק טבעי. כולנו יודעים את זה. פה במקרה הזה הוא מפעיל את זה, מה שנקרא על סטרואידים, קצת יותר מדי, ולכן לפעמים נוצרים הקרישי דם האלה. אותו דבר, כשיש לך, כשאתה חולה בשפעת, לצורך עניין, הכלי דם שלך הם לא טובים, ואנחנו יודעים שגם כשאנשים חולים בשפעת, יש להם שכיחות יתר של התקפי לב. פה זה פשוט עוד יותר חזק. המחשבה כרגע, תמיד שואלים אותי מה עושים עם זה, אז הרעיון זה שאם יש לך מחלות רקע, תדאג לאזן אותם כמה שיותר טוב. אז אם יש לך סוכרת, תדאג לאזן את הסוכרת, אם יש לך כולסטרול, תאזן את הסוכולסטרול, כנה לגבי הלחץ דם, כי אנחנו יודעים שאנשים שהם גורמי סיכון לא מאוזנים, הם בסיכון יתר נקרא לזה, להיחשף וגם לחוות מחלה יותר קשה.
אבל הנה אנחנו גם מגלים שלא רק שאנחנו רגישים יותר אם אנחנו נושאים מחלות רקע או שיש לנו מחלות רקע, הנגיף גם גורם לכל מיני מחלות רקע או מחמיר אותן, זה מין לופ כזה. זאת אומרת, הנגיף גם גורם לעוד מחלות שמצטרפות לחגיגה במרכאות הזו.
כן ולא, אתה יודע, יש פה ביצה ותרנגולת, אנחנו עדיין לא, יש פה הרבה סימני שאלה ש... איך אומרים, אנחנו כל הזמן דנים עליהם ואנחנו לא כל כך יודעים מה נכון. מה שברור לנו זה שאנחנו תמיד אומרים למטופלים, תנסו להיות הכי בריאים שאתם יכולים, אז כמובן תשמרו על הריחוק החברתי ועל הניקיון וכל הדברים האלה, ואם יש לך מחלות רקע, אז בבקשה תדאג לאזן אותם, אל תזניח את הרופא שלך, תיגש לרופא, תחדש מרשמים. אנחנו רואים לאחרונה הרבה פעמים ירידה בכמות המרשמים ופניות לרופאים הראשוניים, וזה בעצם מאוד מפחיד אותנו, כי בעצם האנשים האלה יוצאים מאיזון, ואז הם בעצם מעמידים את עצמם בסיכון.
זאת אומרת שהיום אנחנו שואלים את עצמנו פעמיים, האם לפנות לרופא בשל בעיות שבעבר היינו פונים בקלות יחסית, או במהירות.
נכון, אז הרעיון זה שאם יש לך עכשיו איזה, נקרא איזה בעיה רפואית שניתנת לדחייה, תדחה, אין שום בעיה. כלומר, אם יש לך סתם, אני אומר עכשיו, איזה משהו שאתה רוצה לעשות מעקב שגרתי, אתה יכול לדחות. אבל אם עכשיו אתה צריך חידוש מרשמים, או יש לך כאבים בחזה, או כל דבר שהוא, או דופק לא סדיר, זה לא הזמן לדחות, כי זה יכול להחמיר את זה אם חס וחלילה תדבק בקורונה.
אז לשמור על הבריאות, כן לאזן וכן להיות קשובים לגוף ולפנות לגורמים הרפואיים המוסמכים, בטרם כמובן נדבקנו, רק כדי לאזן את המצב בגוף. והנה אנחנו מגלים שהנגיף עצמו גורם גם בנוסף, דובר גם אצלנו בתוכנית, כמובן ריאות ומוח, כלי דם, שזה כבר חצי קשור, עכשיו אנחנו גם מדברים על הלב, ואנחנו לא מזהים מקום מסוים ששם זה נגרם יותר, פשוט נזקים כלליים דרך כלי הדם, דרך הלב עצמו, דרך הדם עצמו וכולי, נזקים ללב.
נכון, נכון.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור ירון ארבל, מצנתר בכיר ומנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
נלחמים בזיופים באמצעות ננו-טכנולוגיה. שימו לב, תגית הולוגרפית עם טביעת אצבע אופטית פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. עוד יתרון של התגית שהיא זולה יחסית לייצור, מי שהוביל את פיתוח התגית הוא פרופסור קובי שויר, שכבר נמצא איתנו על הקו מבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטה, ובמחקר השתתפו הדוקטורנט יואב בלאו, פרופסור יעל חנין ופרופסור אמיר בוג. מאמר לפיתוח המבטיח פורסם בכתב העת אופטיקס אקספרס. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור קובי שויר, ראש המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית הפקולטה להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו נשמח קודם כל להבין איזו בעיה אנחנו רוצים לפתור. מה הם אותם זיופים? על מה אנחנו מדברים?
נפח המסחר במוצרים מזויפים כיום מוערך בסדר גודל של 3.5% מכל המסחר בעולם. ועל פי התחזית, הנפח הזה עתיד לצמוח ולגדול לערך של טריליון דולר לקראת 2022. עכשיו, התחומים שבהם מזייפים מוצרים ופריטים הם רבים. יש כמה תחומים שנפגעים מהנושא באופן מיוחד, לדוגמה, תרופות ותוספי מזון. מוצרים כמו מסמכים, לא מוצרים, מסמכים מאובטחים כגון תעודות זיהוי, דרכונים, כסף מזומן, זה כמובן דבר שהם מזייפים לא מעט, אבל גם חלקי חילוף למכוניות, אפילו למטוסים, מוצרי אלכוהול, חשמל ואלקטרוניקה ועוד הרבה מאוד דברים.
וכאן אתם נכנסים לתמונה, אני הבנתי את פחות או יותר מפני מה צריך להיזהר, אז בוא נדבר באמת על הפיתוח שלכם. מהי אותה תגית? מה זה אומר שמצמידים למוצר המקורי איזשהו משהו שעשוי להעיד על כך שהוא מקורי?
כן, אז אולי לפני זה בוא נדבר טיפה על איך בכלל מתמודדים עם זיופים באופן כללי, וניכנס אחרי זה בדיוק למה אנחנו מנסים לעשות, אחינו מנסים לעשות. אז הדרך המקובלת להתקבל עם, להתמודד עם בעיה של זיופים, זה בעצם כמו שאמרת, עלי הצמדה של איזושהי תגית אימות לפריט הזה שהם רוצים להגן עליו, והתגית הזאת אמורה להיות מאוד קשה לחיקוי או להעתקה, לכן עצם נוכחותה על גבי הפריט אמורה לשכנע אותנו שמדובר בפריט מקורי. דוגמה הכי מוכרת לתגיות אימות זה הסימנים שחלקנו, אני מקווה, מכירים לפחות, שיש על שטרות כסף. אם תיקח לדוגמה שטר של 50 או 100 שקלים, תסתכל עליו, תראה שיש עליו לא מעט סימנים מיוחדים, כל מיני תמונות זוהרות שמתחלפות כאשר מסתכלים עליהם מכיוונים שונים, כל מיני סמנים שמצוירים משני הצדדים, ואם מרימים אותם מול האור הם משלימים את זה, ועוד הרבה מהדברים האלה. כל אחד מהדברים האלה זה בעצם סוג של תגית אימות. ואמצעי אימות כאלה יש גם לא רק על שטרות, יש גם על כרטיסי אשראי, כל מיני אמצעי אלקטרונים, בגדים וכו'. והצורת שימוש בהם היא מאוד פשוטה, אנחנו רוצים לוודא שמה שיש לנו ביד זה פריט מקורי, אז אנחנו אומרים לחפש את התגיות האלה, להסתכל עליהם, לבדוק אותם ויזואלית, ולהשתכנע שמה שאנחנו מחזיקים ביד זה באמת פריט מקורי ולא איזשהו זיוף. עכשיו, יש לא מעט טכנולוגיות שקיימות כיום למטרות אימות. הכי נפוצות בהם הן טכנולוגיות אופטיות, כל מיני צבעים מיוחדים, סמנים שמגיבים לאולטרה סגול, הולוגרמות, סימני מים ועוד הרבה. ואכן נגיד חלקן רובה נמצאות באמת על שטרות כסף, אבל לא רק. השיטות האלה מאוד פופולריות כי הן פשוטות, הן מימוש והן נורא זולות, אבל החיסרון העיקרי שלהם זה שלא כזה קשה לחכות אותם או בעצם לזייף גם אותם ברמה כזאת שתתאה את רוב האוכלוסייה. רק מומחים שיש להם המון ידע ואמצעים מאוד משוכללים שלנו אין יוכלו להבדיל בין תג אימות מקורי אמיתי לבין חיקוי שהוא ברמה סבירה. עכשיו יש כמובן גם אמצעי אימות טובים יותר שמבוססים על טכנולוגיות מתקדמות כמו RFID וכל מיני ננו חלקיקים וסמנים ביולוגיים שהם באמת כמעט לא ניתנות להעתקה או לחיקוי, אבל גם נורא יקרות. נורא, לא נורא, אבל יותר יקרות מהטכנולוגיות האופטיות, והשימוש בהם דורש לפעמים מכשור מיוחד, מומחיות, וזה דברים שלא זמינים לכל אחד. אז הבוטום ליין פה, יש כאן טרייד-אוף, אוקיי? אם יש לנו אמצעי אימות פשוט וזול, אז הוא לא באמת נותן מענה טוב לבעיה של הזיופים, והאמצעים המשוכללים שכן נותנים את המענה, הם פשוט יקרים ומורכבים מראש. וכאן בעצם אנחנו נכנסים. הטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו היא סוג של טכנולוגיה אופטית, שמבוססת על סוג חדש של הולוגרמה, שנותנת לנו בעצם ליהנות משני העולמות. מצד אחד, מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי להעתיק או לחכות את התגיות האלה ברמה מספיק טובה. ומצד שני, התגית, המימוש, הייצור שלה הוא מאוד זול, והשימוש בה מאוד פשוט.
שוב, זה משהו שאפשר לראות בעין? זאת אומרת, האינדיקציה היא פשוט ויזואלית, או שצריך עוד מכשיר לפענח את מה שכתוב שם?
יפה, אז כרגע, לא, בעין אי אפשר לראות שום דבר, התגית עצמה היא מאוד קטנה, ריבוע עם צלע של מילימטר פחות או יותר, והמידע שנמצא עליה הוא בעצם נסתר, אי אפשר לראות אותו לא בעין ולא אפילו לא במיקרוסקופ. מה שצריך אבל באמת כדי להשתמש בטכנולוגיה הזו זה איזשהו מכשיר שיודע לסרוק את התגית הזאת, להסתכל על התוצאה ולתת לנו תשובה מיידית האם המוצר הזה מזויף או שהוא אמיתי. כרגע מדובר במכשיר שהוא מכשיר נפרד, אבל המטרה היא בעתיד להפוך את הטלפון החכם שלנו למכשיר שיוכל לדבר עם התגית הזאת ולעשות עבורנו את העבודה.
מצוין. עכשיו בוא ברשותך, אני יודע, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה, ובכל זאת מסקרן אותי, איך הצלחתם לעשות את זה ברמה הטכנית? לשמחתי, אנחנו כן רוצים להיכנס לעומק הזה. מה זה אותם ננו משטחים וכולי שהשתמשתם בהם כדי לרתום את הדבר הזה ליצירת אותה תעודת זהות?
אז מה שיש בבסיס של הטכנולוגיה זה קונספט שנקרא מטה משטח. מטה משטח זה שבב, שעליו יש מערך מאוד גדול של מבנים זעירים, גודל כל מבנה כזה, או ננו מבנה כמו שאנחנו קוראים לו, הוא פחות מאלפית של מילימטר. וכאשר אנחנו מאירים על המשטח הזה, האור מתפזר בכל המבנים האלה, והוא מתוכנן ככה שיוצר דמות, שאפשר לתכנן אותה מראש. עכשיו, הדמות יכולה להיות מה שאנחנו רוצים, אנחנו החלטנו לעבוד עם דמות של QR קוד, מכיוון שאפשר לקודד על האינפורמציה נוספת, כמו מה זה הפריט, מה זה הבית שלו, למי הוא מיועד, אם זה תרופה, מה התאריך תפוגה שלה וכו'. עכשיו, הדמות כזה אפשר לעשות עם הולוגרמות רגילות, אבל המת המשטח נותן פיצ'ר נוסף. מעבר לאותה תמונה שאנחנו מקבלים, על התמונה הזאת רוכבת, קונסטלציה כזאת, תצורה של נקודות אור בהירות שיושבות על הדמות הראשית. עכשיו, זו תופעה שנקראת ספקל פאטרן, שהיא אופיינית לפיזור של אור לייזר ממשטח שהוא לא חלק. נגיד, מי שיש לו סמן לייזר בבית או במקום העבודה יכול לעשות ניסוי נורא פשוט כדי לראות את הספקל הזה האלה. כל מה שצריך לעשות זה להאיר עם הסמן לייזר על איזשהו דף נייר או על קיר לבן. אפשר גם להגדיל את האלומה אם מקרינים אותה לקיר דרך, נגיד, עדשה של משקפיים, ואז מקבלים כתם גדול כזה שאפשר נסתכל עליו יותר ביתר קלות, לראות שהכתם הזה לא באמת חלק ואחיד, אלא מורכב מהרבה הרבה הרבה מאוד נקודות אור בהירות. עכשיו, עבור התגיות שלנו, התכונות של הנקודות האור האלה, כן, איפה הן נמצאות, מה העוצמה שלהן וכולי, הן ייחודיות. Okay? ולכן הן מהוות איזה סוג של אמצעי זיהוי ואימות חד ערכי של התגית, בדיוק לתביעת, כמו תביעת האצבע שלנו. עכשיו, מבחינה מעשית, צריכנו לראות שאת התביעת אצבע הזאת אי אפשר להעתיק או לחכות ברמה סבירה, אפילו אם הזייפן יודע בדיוק איך תביעת האצבע נראית, מה הוא צריך לקבל וכו'. פשוט בעיה מסובכת מדי. ושוב, וואנס יש לנו את התגית הזאת, השימוש הוא מאוד פשוט, סורקים את התגית הזאת, משווים אותה, את התביעת אצבע של, סליחה, לתביעת האצבע במאגר, בדיוק כמו שבודקים תביעות אצבע של בני אדם, ומקבלים תשובה מיידית, מזויף או אמיתי.
ושוב נוכל לסרוק את העניין הזה באמצעות הטלפון, בסופו של דבר.
אז המטרה היא אכן להגיע למצב שבו נוכל לעשות את זה באמצעות הטלפון, ואז כל אחד ואחד מאיתנו יוכל בעצם להשתמש בטכנולוגיה הזאת לוודא את האמיתות של הפריטים או המוצרים שהוא מחזיק ביד.
זה נשמע שזה פתרון, כפי שאמרת, אופטימלי, אידיאלי וכו', גם זול, גם מתוחכם, גם יחסית קל לייצור וקשה מאוד לזיוף. אז זה כבר קורה? זאת אומרת, הדבר הזה כבר נמצא באיזשהו פיתוח מסחרי, ברמה שאנחנו נמצא את התגית הזאת על מוצרים בקרוב?
השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא השלב שאחרי הוכחת התכנות, כלומר, הראינו שהדבר הזה עובד. ואנחנו נמצאים עכשיו בשלב של הפיתוח העסקי. אחת השאלות החשובות היא בעצם לאיזה נישה כדאי להיכנס לראשונה עם טכנולוגיה חדשה. יש הרבה מאוד תחומים שבהם יש בעיות זיופים, ושאלה מאוד חשיבה היא איפה להתחיל. אי אפשר להתפרס על הכל, צריך לבחור תחום ולהיכנס אליו, וזו השאלה שאנחנו מנסים לענות עליה כרגע, ואני מאוד מקווה שתוך מספר שנים נוכל לראות את התגיות האלה על פני, אולי אפילו בכל מקום.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור קובי שויר, ראש המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית, הפקולטה להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אוסטאו-ארטריטיס, מיד נכיר את המושג הזה. אבחון דלקת מפרקים ניוונית, זה שם הדלקת, אוסטאו-ארטריטיס, אסטריטיס בדיוק, באמצעות בדיקת דם פשוטה שפותחה באוניברסיטה העברית ללא צורך ב-MRI. בעולם יש כ-300 מיליון אנשים שסובלים מהדלקת הכואבת הזו, מבוגרים אבל גם צעירים, יוצאי צבא, ספורטאים ועוד. אתם מכירים את הדלקת הזו, מיד תבינו במה מדובר בדיוק, ולא ניתן להבחן אותה בשלבים המוקדמים שלה, אלא באמצעות בדיקות הדמיה מתקדמות. אבל לא עוד, במעבדה לחקר הסחוס שבפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית, ואנחנו יודעים ששיניים זה לא קשור, אבל אנחנו לומדים שקורים שם דברים שהם לא רק קשורים לשיניים, בראשותה של פרופסור מונה דביר גינסבורג, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם דוקטור אלי רייך, תלמידי הדוקטורט ג'ורג' בצ'ום וג'ינן אליאן, מצאו דרך להבחן את המחלה ואת המצב שלה באמצעות חלבון שנמצא בדם. וזה העניין, החלבון הוא ביומרקר, סמן ביולוגי, ובאמצעות בדיקת דם פשוטה אפשר להבחן את מה שקורה אצלנו בכל מה שקשור לאותה דלקת מפרקים ניוונית. בדיקת דם תחליף את הבדיקות היקרות והמסובכות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מונה דביר גינסבורג מהפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, דודו.
פרופסור גינסבורג, ראשית, למדי אותנו על הדלקת הזו, וגם אולי נסביר איך זה שאתם בפקולטה לרפואת שיניים עוסקים בהרבה מאוד דברים שהם גם לא קשורים לשיניים, נכון? אנחנו מקבלים מכם הרבה מאוד אייטמים.
טוב, אז בוא נתחיל דווקא מזה, כי זה חשוב. Okay. יש לנו את החלק של המדעים הבסיסיים שאנחנו מלמדים את תלמידי ה-DMD, שזה Dental Medical Students. בחלק הזה הם לומדים את המדעים הבסיסיים כצורך לפני ההגעה ללימודים הקליניים שלהם, ולכן גם יש להם ערב רב של תחומים שהם לומדים במסגרת הזאת, כמו תואר ראשון בביולוגיה, קצת יותר נגיע לרפואה ורפואת שיניים. מהבחינה הזאת גם יש לנו הרבה מאוד מרצים שעוסקים במחקרים שונים שגם מלמדים את הסטודנטים הללו, אבל גם עוסקים במחקרים שונים ומגוונים, ביניהם גם המחלה הזאת. ובאופן היסטורי, אם תסתכל על הפקולטות, בתי הספר רפואת שיניים, אתה תראה שיש הרבה מאוד דגש על מחקר בנושא של עצמות, כיוון ששתלים, אורתודונטיה, כל הנושא של כירורגיית פנים ולסתות היא מאוד מאוד קשורה לביולוגיה של השלד, של המפרק, ולכן יש איזה דגש.
וואו, טוב, אז השתכנענו.
ומעבר לזה, אתם מתלסת שלנו.
שתרצו. אז זהו, אני רוצה שתלמדי אותנו, אני חושב שאנחנו כן מכירים את התופעה הזו, ובכל זאת, מהי אותה דלקת מפרקים ניוונית?
דלקת המפרקים הניוונית היא תופעה מאוד מאוד נפוצה, היא המחלת המפרק הכי נפוצה שקיימת בעולם המערבי. זו דלקת שמתחילה כתוצאה משינויים ביומכניים במפרק, למעשה יש איזושהי החלשות של של הרצועות והגידים שמחזיקים את המפרק, מעט גם איזושהי החלשות של השרירים, וכתוצאה מכך מתחילה להיות חוסר יציבות מפרקית שגורמת לשחיקה ראשונית של רקמת הסחוס, זוהי הרקמה הדקה שמרפדת את קצות העצמות שלנו בשלד, ולמעשה מגנה על העצמות שלנו. זוהי רקמה שהיא משמשת כבולם זעזועים, וכאשר היא נשחקת לאיתה, למעשה נחשף העצם התת סחוסית נחשפת, והתהליך עצמו של השחיקה גורם גם לכאב מאוד משמעותי, ויכול גם לגרום למגבלת תנועה בשל השחיקה הזאת, והיחשפות העצמות מתחת לבולם זעזועים הזה המכונה סחוס.
רגע, היום אנשים מטפלים בתופעה הזו באמצעות מה? כל מיני משככי כאבים? יש מה לעשות?
אז אין מה לעשות היום, אני מצטערת לבשר, אין כל כך מה לעשות מבחינת הטיפול כיום. עיקר האנשים שמגיעים לקליניקה, לאורתופדים, לרומטולוגים, שהם אנשי המקצוע שמטפלים במחלה, מקבלים בדרך כלל משככי כאבים, מנסים ככה לדחות עד כמה שיותר את הקץ באמצעות משככי הכאבים. אין דרך לטפל במחלה הזאת או למנוע את השחיקה הזו, אלא אם כן למעשה מגיעים לשלבי המאוחרים ביותר, ובשלבים האלה למעשה כבר האנשים מופנים לניתוח להחלפת מפרק על ידי איזושהי פרוטזה שמחליפה את המפרק ובנויה מטיטניום. זו פרוטזה שבדרך כלל מחזיקה כ-20 שנה, ואם הבן אדם צעיר או עבר איזושהי פציעה בגיל צעיר ועבר את הניתוח הזה, קרוב לוודאי שיצטרך לעבור עוד פעם ניתוח בשלב מאוחר יותר, בגלל אורך החיים של הפרוטזה.
עכשיו, אני מנסה להבין איך זה שבדיקת דם יכולה למצוא משהו שקשור בכלל למחלה הזו. איך זה שמצאתם ביומרקר כשזה נשמע משהו שהוא פיזי, לא נשמע פה איזה בעיה הורמונלית או איזה בעיה, איזשהו חלבון שעקרונית כמובן, עשוי להיות מעורב בזה. אז איך מצאתם את הסמן הזה שאפשר לשלוף בבדיקת דם?
זאת שאלה מצוינת. אנחנו התחלנו לחקור חלבון מסוים שנקרא סירט אחד עוד לפני 10 שנים, כאשר מצאנו שממחקרים אפידמיולוגיים המחלה הזאת מתפתחת בשכיחות גבוהה אצל אנשים מבוגרים מעל גיל 60, ואצל אנשים שיש להם נטייה לתסמונת מטבולית, וידענו שהחלבון הזה הוא קשור לתופעות האלה, והתחלנו לחקור אותו. מצאנו, ככה ממש לקצר, ככה מחקר של 10 שנים לממש כמה דקות בודדות, שלמעשה החלבון הזה, בשלבים מוקדמים מאוד של המחלה, כשהדלקת מתפתחת בעקבות השחיקה הראשונית, החלבון הזה בתוך תאי הסחוס עובר איזשהו הליך של חיתוך. החיתוך הזה מייצר מקטע אחד קצר יותר שהוא מאוד יציב, והוא יוצא אל הדם, יוצא אל הדם דרך הנוזל הבין מפרקי, דרך כלי הדם שנמצאים בממברנה של הקפסולה המפרקית, וברגע שאנחנו רואים עלייה ברמות של המקטע הספציפי הזה ביחס למקטע הארוך הבלתי חתוך בדם, אז אנחנו יכולים לתת אינדיקציה לכך שהתחילה הדלקת. ואכן אנחנו רואים גם בחיות מודל וגם בבני אדם שהמקטע הזה עולה ברמותיו בשלבים מוקדמים של המחלה. ויש לזה משמעות ממש רצינית, מכיוון שזה יכול לחסוך מאנשים לנסות לאבחן את המחלה בשלבים מוקדמים, שהיא כרגע רק באמצעים של MRI ולא על ידי
אקס. אתה בדרך כלל לא מגיע בשלבים המוקדמים ל-MRI.
בדיוק, בדיוק, יפה, וזאת הבעיה. ומשום כך גם למעשה אין לנו תרופה היום לטיפול במחלה, כיוון שאנשים מגיעים בשלבים סופיים שהם כבר סימפטומטיים, יש כבר ממצאים רדיוגרפיים של הצירות בין מפרקית, כיוון שסחוס לא נראה באקס-ריי, רואים הצירות בין מפרקית, וזה אינדיקציה לכך שהסחוס כבר נעלם, וזה כבר שלבים מאוחרים שתרופה לא תהיה יעילה, והיא למעשה לא תצמיל את הסחוס, כי הסחוס כבר איננו. לעומת זאת, אם אנחנו יכולים להצליח לאתר את האנשים בשלבים מוקדמים של המחלה, עוד רק כשהדלקת מתחילה, אפילו אם הם אסימפטומטיים, אפשר להתחיל לתת להם טיפול מונע. ואנחנו גם שמחים לבשר שבאמצעות המחקר הזה, אנחנו בדקנו טיפול מונע, שניתן אומנם לעכברים לאחר טראומה, וראינו שהטבה במפרק גם נראתה בתצפיות של החלבון הזה בדם.
אז יש גם משמעות פרקטית לזיהום המוקדם הזה. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה, פרופסור מונה דביר גינסבורג מהפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית. זה גם היה מעניין וברור, מה שאנחנו תמיד שמחים שקורה, וגם באמת מאוד חשוב. תודה רבה לך.
שמחתי מאוד. תודה רבה, דודו.
ובפינת היסודות שלנו, נדבר על היסוד האהוב על חובבי פלואור. פלואור! שלום לאישה שמקפידה להפליר את המים, דוקטור דלית שנטל, כי מהית חישובית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
בוקר אור, דודו.
הוא אור אותו יסוד שגם הוא הפך להיות שנוי במחלוקת על ידי מי שאומרים שצריך להפליר את המים או לא וכו'.
כן, אז ברשותך אני אספר על הפלואור, אני אסביר מה תפקידו בכל ענייני הששת וההפלרה, אבל לא יודעת, את הדיון על אם כן או לא נשאיר לאחרים. אז בואו נתחיל קודם כל במי הוא הפלואור. אז הפלואור הוא היסוד התשיעי בטבלה המחזורית. הוא נמצא בשורה השנייה שאנחנו מדברים עליה כבר בשבועות האחרונים, והוא כמעט אחרון בשורה. זאת אומרת, יש לו עוד שכן אחד שהוא הניאון וגז אציל, זאת אומרת שהוא יסוד שיש לו בקליפה החיצונית שלו, ברמה האחרונה החיצונית שלו, יש לו 7 אלקטרונים. עוד אחד, והוא יהפוך להיות גז אציל, מה שיכול, ואנחנו כבר דיברנו על גזים אצילים, ואמרנו שזה המצב הכי יציב שאפשר, גם מהשם אנחנו יכולים להבין שכל יסוד היה רוצה להיות אציל, אז בעצם עוד אלקטרון אחד והוא יהפוך לגז אציל, מה שאומר שהיכולת שלו, למשוך אליו אלקטרון היא מאוד 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 גדולה. המינוח המדעי הכימי ליכולת הזאת למשוך אליך אלקטרון היא נקראת אלקטרושליליות, ובאמת הפלואור הוא היסוד הכי אלקטרושלילי במערכה המחזורית. מה שאומר שהוא הפעם לא יהיה לבד.
הוא ממש סמוך לחמצן, נכון?
הוא סמוך לחמצן, נכון? הוא שכן של החמצן מצד אחד, ומצד שני יש לו את הנאון. זאת אומרת שהפלואור אף פעם לא יהיה לבד, תמיד הוא יהיה קשור בקשר קובלנטי לאטום אחר, והוא תמיד ייקח את האלקטרון קרוב אליו בגלל שהוא כל כך אלקטרו שלילי. אז אלה התכונות היסודיות הכימיות שלו, של הפלואור. מה שאומר שהוא מאוד ריאקטיבי. חומר יסוד מאוד מאוד ריאקטיבי, יסוד מאוד ריאקטיבי. גז פלואור הוא מולקולה שמורכבת משני אטומים של פלואור. זה חומר שהוא לא יציב, הוא מאוד מאוד רעיל ומסוכן. הוא לא יציב, הפלואור רוצה לקחת אלקטרון ממישהו אחר, שימצור את האלקטרונים יותר בשמחה מאשר עוד איזה אטום פלואור אחר. אז זה לא חומר מאוד יציב. בטבע, באופן כללי, הפלואור הוא נדיר יחסית, הוא נמצא בכל מיני תרכובות, במלחים, עם אטומים אחרים כמובן. בואו נדבר קצת על תרכובות מוכרות של פלואור, כאלה שמקיפות אותנו. אז לדוגמה, במטבח הטפלון. טפלון? זה לא חומר טבע.
לא ידעתי, אוקיי.
כן, הטפלון לא חומר טבע, בכלל לא, מה שהופך אותו לחומר בעייתי מאוד, כמו הרבה חומרים שהם לא חומרי טבע, אין מי שיפרק אותם. הטפלון זה פולימר של פחמן ופלואור. הוא בעצם האח הפלואורי של הפוליאטילן, שגם הוא פולימר של פחמן ומימנים שמקיפים אותו, אז כאן יש לנו שרשרות פחמן ואטומים של פלואור שמקיפים
אותו. טפלון שאנחנו מכירים בדרך כלל מהמטבח וכו', זה בסך הכל החלאה בין פחמן לפלואור שאנחנו לומדים עכשיו על היסוד הזה. אוקיי, מעניין.
נכון, נכון מאוד. זה חומר שיש לו כמה תכונות שבגלל אנחנו אוהבים אותם על הסירים שלנו. הוא דוחה מים, הוא מאוד מאוד הידרופובי, אנחנו כולנו מכירים את זה שיש לנו מחוות טפלון, אנחנו נטפטף כמה טיפות מים והם התרחקו אחת מהשנייה, הם הפכו להיות מין בועיות כאלה, אפילו כמעט כדוריות מים, בגלל שהמשטח הוא כל כך הידרופובי. חוץ מזה, זה כמובן משטח שהוא חומר שיציב מאוד בחום, אנחנו יכולים לתגן, לבשל, להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, לא יקרה לו שום דבר. זה כמובן גם מה שהופך אותה לחומר בעייתי מבחינת פירוק וכולי. לגבי מחוותות טפלון, האמירה היא שחשוב מאוד שהמחוות, אם אנחנו מדברים כאן בענייני בריאות וכולי, שלא תהיינה סריטות על המחוות, כי ברגע שהסריטות החומר מתחיל להתפרק, הטפלון זה החומרים שעוזרים לו להידבק אל המשטחים של המתכת. קיצור, ברגע שמחוות הטפלון סרוטה, כנראה שפחות, כדאי פחות
לזרוק לפח.
משהו כזה.
איכן
לגבי, זהו, אז אני, עוד מקום שיש בו גז פלואור גם איכשהו באזור המטבח בדרך כלל היה יותר נכון, במדחסים של מקררים ובאופן כללי בכל מיני מקומות שהיה צריך גז לקירור, היו משתמשים בגז הפריאון, שזה גז שיש בו פלואור, ואנחנו כבר הרבה שנים לא משתמשים בזה בגלל שהגזים האלה, גזי הקירור האלה שמוקבים, שיש בהם פלואור, הסתבר שהם גורמים לפירוק של החור באוזון. לפירוק של שכבת האוזון, להגדלת החור באוזון, ולכן באמת כבר כמה שנים שלא משתמשים בהם, ואכן נראה שזה עובד, ובאמת יש איזשהו שיקום, אז אסור להשתמש בהם, אבל משתמשים בגזים אחרים, שחלקם הם גזי חממה, אז יש כאן גם איזשהו טרייד-אוף. ובואו נדבר רגע על הפלרה של המים. אז מה הסיפור הזה עם המים ולמה צריך פלור? אז מסתבר שאיפשהו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, שמו לב מחקרים בארצות הברית, שבמקומות שבהם יש ריכוזים של פלור במים, ריכוזים גבוהים יחסית, עדיין מדובר על ריכוזים מאוד מאוד נמוכים, כי כמו שאמרנו, פלור הוא נדיר בטבע. אבל במקומות שיש ריכוזים מסוימים של פלואור במים, במי השתייה, ראו שיש ירידה בהששת. ומתוך מעניין, זה החליטו...
לא מצאו את הקשר, או שפשוט מצאו איזשהו מתאם סטטיסטי?
מצאו את ה... וגם מבינים את הקשר. הקשר הוא שיש לנו איזושהי שכבה שמגינה על השן, האמייל. האמייל זה איזושהי תרכובת כימית מאוד מורכבת, שיש בה גם קבוצות של הידרוקסיד של OH. ה-OH והפלואור יכולים להחליף אחד את השני. ברגע שיש לנו פלואור במים, שיש לנו יונים של פלואוריד במים, שזה היון השלילי של הפלואור, הוא יכול להחליף את ההידרוקסיד, את קבוצת ההידרוקסיד בתרכובת הזאת של האמייל, וברגע שיש לנו שם קצת, יש לנו גם פלואור בתוך התרכובת, התרכובת הופכת להיות יותר יציבה, יותר עמידה בעיקר בפני חומצות, שזה מה שמתחיל, אלה החומרים שמצטברים לנו בפה אחרי האכילה.
מה הבעיה? מה הצד האפל? אם זה כך, אז מה רע?
מה רע בפלואור?
בפלואור, אוקיי, למה לא להפליר את המים? וקדימה, כולנו נהנה משיניים בריאות יותר.
אז זה נורא תלוי את מי אתה שואל, ויש כאלה שאומרים שאין כאן צד אפל, וזה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים בבריאות הציבור שנעשה, ורק כדי לדעת את הכמויות, אז מוסיפים משהו כמו 1 מיליגרם פלואוריד לליטר של מים, אוקיי? עכשיו, מדובר על זה שכדי שתהיה הרעלה, הצד האפל הוא שהפלואור הוא חומר מאוד מאוד רעיל, והרעלה של פלואוריד יכולה להיות מאוד מסוכנת, אבל כשמדובר על הרעלה של פלואוריד, אז מדברים על זה שהמינון הרעיל למבוגרים הוא כ-5 גרם. זאת אומרת, צריך לשתות המון 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 ליטרים של מים, כדי להגיע לכמות של 5 גרם פלואוריד בגוף בבת אחת. זה תנראה לו משהו שיכול לקרות.
נושאים אחרים שאנחנו עדים לאיזשהו ויכוח סביבם, תמיד יש את אלה שטוענים שלא, וכן, כל דבר הופך להיות פוליטי גם בעניין המדע.
כנראה, אבל אלה המספרים, וכמובן את הפלואוריד מוסיפים גם למשחות שיניים, יש טיפולים שרופאי שיניים עושים כדי לתת איזושהי שכבת הגנה. זה הפלואוריד. מעבר לעניין הזה של היכולת של להיכנס ככה לתרכובת של האמייל, אין לפלואוריד שום שימושים ביולוגיים נוספים. באמת לא איזה אטום שנמצא ככה בניגוד לשלושת הקודמים שדיברנו עליהם, שהם ממש מהיסודות של החיים, אז הפלואוריד הוא לא כזה. וכן, הוא בהחלט שמי במחלקת בגלל שהוא חומר מאוד מסוכן. בוא נגיד שמבחינה היסטורית שגילו את היסוד הזה, הגילוי שלו והיכולת לבודד אותו ולהפיק פלואור מחומצה פלואורית, זה משהו שהיה כרוך בהמון סיכון גופני. מדענים שעשו את זה נחשפו לכמויות רעילות של החומר הזה. מי שבסופו של דבר הצליח לבודד את הפלואור הזה, זה איזשהו כימאי יהודי שבסופו של דבר קיבל על זה פרס נובל, אבל הוא נחשף לכמויות מאוד גדולות ורעילות של החומצה בדרך.
כמובן בתחום, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לך מעומק הלב על הדברים האלה, דוקטור דלית שנטל, כימאית חישובית ממכון דוידסון. תודה לך.
תודה, ביי ביי.
מבקרים את בן הזוג באופן קבוע? מעירים לבן הזוג הערות או קצניות? אתם מגדילים את הסיכוי שלו למות, כך עולה ממחקר חדש שנערך במכללת לפייט בפנסילבניה, ארצות הברית, על ידי פרופסור ג'מילה בוקוולה. על פי המחקר, בני זוג שנתונים לביקורת מתמשכת מצד בן הזוג נמצאים בסיכון של עד פי 2 למות, יחסית למי שלא סופג ביקורת. מתברר שביקורת מתמשכת פוגעת בנו בדיוק כמו גורמי לחץ כרוניים אחרים. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Health Psychology ומצטרפת אלינו מארצות הברית פרופסור ג'מילה בוקוולה, דיקנית הפקולטה לפסיכולוגיה בלפייט קולג' בפנסילבניה. הלו, פרופסור ג'מילה בוקוולה.
Yes, hello.
First of all, how did you conduct this study? How was it made?
So in this study, we used data from a national study. These are data that were collected and actually are being collected even now in, you know, in subsequent waves. These are national data that were collected, funded by the National Institutes of Health at in the United States. The researchers have asked people to report on the quality of their relationship with their spouse or their intimate partner. And we used those data, those items that were already collected, and looked at the relationship with mortality 5 years later.
שאלתי את פרופסור בוקוולה איך המחקר נערך. לדבריה, המחקר התבסס על נתונים קיימים שנאספו במסגרת מחקר לאומי שנערך בעבר. במסגרת המחקר, הנבדקים התבקשו לדווח על איכות מערכת היחסים שלהם עם בני הזוג, והחוקרים שבו ובדקו את שיעורי המוות בקרב אותם נבדקים 5 שנים מאוחר יותר. And פרופסור בוקוולה, what did you find? What did you discover 5 years later?
He confirmed our hypothesis, which is that when we have negative aspects of a relationship, so when, for example, our spouse or partner engages in negative behaviors, that tends to play an important role in undermining health. We know that already from the literature. Some of my past research has shown that, and other people's research has shown that. Here what we found was that it also is a predictor for mortality. So it increases the risk that someone will be deceased in a 5-year period. And so what we found that was really important was that partners who criticize their spouse or intimate partner, individuals who criticize their spouse or intimate partner, are at higher risk to be deceased 5 years later. And this suggests that criticism, which is something that we can control, we don't have to be critical. We can be kind, we can be empathetic, we can be much more careful about how we provide feedback to those we love, how we interact with those we love. If we can, the reason this is important more than surprising is that this is behavior that we can control. And so we have within our reach, within our control, how we interact with others. And now that what our study shows is that if we can control criticism, we could lower the risk of mortality within our intimate relationships.
שאלתי את פרופסור בוקוולה מה הם גילו 5 שנים מאוחר יותר. לדבריה, הממצאים חיזקו את ההשערה שלה ושל הצוות שלה שלגישה שלילית יש השפעה שלילית על הבריאות. זה כבר היה ידוע וזה כבר תועד בספרות המחקרית. במחקר הנוכחי התגלה שמי שסופג ביקורת במערכת היחסים, הסיכוי שלו למות גדול יותר. כאן מדובר במוות. פרופסור בוקוולה מבהירה שמדובר בממצא חיובי, כי ההתנהגות שלנו זה משהו שהוא נשלט. אפשר להיות יותר נחמדים, יותר אדיבים ויותר זהירים בכל מה שקשור לפידבק לבין הזוג. But why, פרופסור בוקוולה? What makes criticism so lethal?
So, you know, we can think of criticism, especially, of course, we don't know from the data set how chronic the criticism is, but we do know that people who report that their spouses or partners are more critical of them. So higher frequency of criticism is predictive of higher mortality risk. Criticism could act as a chronic stressor, and we know from stress research that if one is exposed to chronic ongoing stress, it does impact health, right, and mortality. It can increase the risk of death as well. And so continual or more frequent criticism is likely to be a similar kind of chronic long-term stressor that undermines health and eventually mortality.
שאלתי את פרופסור בוקוולה מה הופך את הביקורתיות לכל כך קטלנית, והסבירה שככל הנראה ביקורתיות מוסיפה מתח, ומתח קבוע או תדיר משפיע בצורה שלילית על הבריאות שלנו. מתח עשוי להוביל לתחלואה שעשויה להוביל למוות. So the conclusion is, if you want to live longer, live alone.
well, there is some, there's some research that was done by others and, you know, earlier that does show that, you know, being alone, and some of my own research from about 7 or 8 years ago shows that to be single is not necessarily bad for one's health. And to be in a relationship that is negative does undermine health. It just doesn't mean that we should not be in relationships. I think a better approach is to really change how we interact with one another in our relationships. We know that social isolation is not good for us. So this is not about not being in a relationship. It's about being in a relationship that is not critical.
I guess I should be more kind to my wife.
Absolutely, that is important to not be critical of one's spouse or partner. What is interesting is that our study shows that being positive is not really linked to mortality. So positive relationship quality is not a predictor of mortality, and we know this from some of my own work earlier, as well as lots of other people's work, that when you look at both positive and negative aspects of relationship, it is the negative aspects of relationship quality that actually undermine health. It's not that the positive aspects of relationship quality necessarily improve health or lower mortality risk. It is actually the criticism, the negative aspects of our relationships that undermine health.
שאלתי את פרופסור בוקוולה, האם המסקנה מהמחקר היא שאם אתה רוצה לחיות יותר, תחיה לבד. והיא אמרה שבניגוד למה שחשבו בעבר, כולל מחקר שהיא בעצמה ערכה, חיי רווקות אינם רעים לנו. לחיות לבד זה הרבה יותר בריא מאשר לחיות במערכת יחסים ביקורתית. כשאמרתי שאולי כדאי שאהיה יותר נחמד לבת הזוג שלי, פרופסור בוקוולה אמרה שיחס חיובי הוא תמיד מבורך, אבל זה לא מה שנבדק במחקר. לפי המחקר, התנהגות שלילית כלפי בן או בת הזוג פוגעים בבריאות, אבל זה לא אומר שהתנהגות חיובית מעריכה את חייו. אנחנו נחשוב על זה. תודה רבה. Thank you very much, פרופסור ג'מילה בוקוולה.
Thank you.
איך גוגל מצליחה היכן שהממשלות נכשלות במניעת התפשטות נגיף קורונה? בסוגיה הזו נעסוק במסגרת פינת החדשנות ברפואה שלנו. שלום לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה.
שלום, שבוע טוב דודו. אני לא יכולה לא להתייחס לרעיון שלך עם פרופסור ג'מילה בוקוולה, אתה מרשה לי?
את מוזמנת, אבל לצערי יש לנו רק 6 דקות.
ואני רק אגיד משפט שמחקר אחר מצא שהיחס בין חיזוקים חיוביים לשלילים צריך להיות לפחות 5-1. אז ככה שיהיה אפרופו להיות נחמד לאשתך, תהיה לך...
אני מקווה שאפילו יותר מזה, זאת אומרת, חיזוקים שלילים זה משהו מאוד אכזרי במערכת יחסים, או שטיות או משהו כזה, כן.
אבל לי זה מאוד עזר, 5-1, ו... אנחנו אולי נפתח את זה אפרופו למה סטרס מקצר את הטלומרים ומקצר חיים.
הוא מקצר את הטלומרים, הנה אנחנו מגלים באמצעותך מעניין. אז זה מקצר את החיים בסופו של דבר באמצעות הטלומרים, וואו.
הסטרס מקצר את הטלומרים, מקצר חיים, והנה
לנו... אותן קצוות כאלה שנמצאות לנו בקצה של
ה-DNA. נכון. אוקיי. אבל לא נוותר על גוגל שלנו, כרגיל.
בבקשה.
ובאמת... עשו פה עבודה מאוד מעניינת. אחד התסמינים, הסימפטומים, הכי אופייניים לקורונה, הוא פגיעה בחוש הריח, זה נקרא אנוסמיה. למשל, באפליקציה של, שפיתחו שם בניו יורק, לא בניו יורק, בקינגס קולג' בלונדון, עם 2.5 מיליון משתמשים לסימפטומים, הם ראו שלשני שליש מהאנשים שהוכחו כחולים, בקורונה יש פגיעה בחוש הריח, אנוסמיה, לעומת 20% מאלה שלא נמצאו חולים. נכון, יקרה, איזשהו חוקר מאוד מעניין, אמר, בוא נבדוק האם אני יכול לנבא התפרצויות של קורונה, התלקחויות, את המדורות האלה שמתחילות להתלקח באזור מסוים, ומתפשטות באמצעות חיפוש בגוגל של מילות החיפוש, I can't smell, אני לא יכול להריח.
די, לפי זה כך מעטרים את המקומות שבהם אנשים חיפשו את הדברים האלה, ואז יודעים שזה שם כאן?
ואז הוא קנה, קודם כל לא מראה איך אני אגיע לזה, הוא קנה את מילות החיפוש I can't smell, במעל 250 ערים גדולות בארצות הברית, ואז הוא התחיל להשוות את הגרפים של החיפושים לגרפים של התחלואה שהתחילו להתפרסם באותם ערים, והוא גילה שהחיפוש הזה הוא בפירוש מנבא, הוא אמר, הוא מציא מדד, זה היחס בין החיפוש ליחס לבין החולים המאומתים, והוא ראה שבאזורים שונים היחס הזה נע בין 2-6.5, זאת אומרת, בפירוש, ורואים את הגרף של החיפושים עולה, ואת הגרף של החולים המאומתים עולה. ואז הוא שאל את עצמו עוד כמה שאלות. קודם כל הוא אמר, האם יש מדינות או מקומות שמסתירים את הנתונים? והוא גילה שכן, הוא התחיל ללכת, היו אז שמועות שבטנזניה יש יותר חולים, כי בבת אחת המדינה הפסיקה לפרסם את נתוני התחלואה שלה, כאילו ממקום שהיו חולים, פתאום אפס, 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 הלך וחיפש וקנה את המילים I can't smell בכל הערים בטנזניה, שוב שם רף 1-12 מחפש באנגלית, אז הוא עשה את הפיקטור לשפה המקומית וכו', והוא גילה שבאמת לא יכול להיות שהתחלואה בטנזניה היא כמו שהממשלה מדווחת, מכיוון שלפי, לא משנה מה יחס החולים ליחס החיפושים, אם אמרנו שזה בין 2-6, במדינה הזאת היו המספר 2 הכי הרבה חיפושים בעולם של המילים, כן, יש מדינות שבאופן חד משמעי הן לא שקופות, ואפשר היום לידי גוגל לגלות את זה. והדבר הנוסף שאומר, אוקיי, איך אנחנו משתמשים בזה? לנבא איפה הולכת להתלקח מדורת קורונה. בואו נחשוב רגע על מדינת ישראל. תחשוב שמדינת ישראל תקנה את מילות החיפוש שמתייחסות לריח, ותעשה רזולוציה שלהם על יישובים, שוב זה כמובן תלוי בגודל. לפי זה אנחנו נוכל לנבא, אנחנו יודעים שיש לנו בין 12-14 יום התפתחות סימפטומים ואז הדבקה, אנחנו בעצם נוכל לנבא באיזה אזורים בארץ הולכת להתלקח, שוב, מישהו צריך לעשות את הדבר הזה, הולכת להתלקח לנו מדורה, אולי עוד הרבה לפני שאנחנו נבדוק את הבדיקות ונתחיל לעשות שרשרות הדבקה, שגם את זה כמובן צריך
זה לעשות. ודאי יכול להיות באמת כלי נוסף משמעותי מאוד לאיתור המקור של שריפה חדשה לגמרי מעורר מחשבה, נשמע כלי חשוב. אנחנו נאלצים לסיים את השיחה, אבל תודה לך על העניין הזה, אני מבטיח שבפעם הבאה נרחיב יותר, אבל שוב, הנה, באמצעות חיפושים בגוגל, או איתור חיפושים בגוגל, אפשר לדעת, היכן תתלקח הקורונה, איפה מתחיל, איפה נמצא הגרעין שעשוי להתלקח באזורים מסוימים, בין היתר גם בישראל. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום. אפשר להאזין לשלושה שיודעים כהסקט באמצעות היישומון של כאן.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מצוטטים לתאים הסרטניים שמדברים ביניהם ומגלים איך להילחם בהם. גישה חדשה לרפואת סרטן מותאמת אישית. ציטוט לתאים הסרטניים, ציטוט למסרים הביוכימיים הפנימיים שמועברים בתוך הגידול, פותחה על ידי מדענים ממכון וייצמן, יחד עם חוקרים ממכון ברוד של MIT והרווארד. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ושידור חוזר בשבע בערב. במשך שעתיים ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מתקפת הקרים מרוסיה על מוסדות מחקר וחברות תרופות ברחבי העולם שעוסקים בפיתוח חיסון לקורונה, מיד כל הפרטים, וגם ענן אבק עצום בדרך לארצות הברית, כך עולה מתמונות שצולמו מהחלל על ידי סוכנות החלל האירופי. ענן האבק זכה לשם גודזילה ומקורו במדבר הסהרה. וגם מהו חוק קולון ואיך הוא קשור לחיים שלנו, וגם הדרוזפדיה עלתה לרשת, מיד על הפרויקט המסקרן לשימור המורשת של העדה הדרוזית. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם אפל. בואו נתחיל. מצוטטים לתאים הסרטניים שמדברים ביניהם ומגלים איך להילחם בהם. גישה חדשה לרפואת סרטן מותאמת אישית, ציטוטים לתאים הסרטניים, ציטוט למסרים הביוכימיים הפנימיים שמועברים בתוך הגידול, פותחה על ידי מדענים ממכון ויצמן ומכון ברוד שבקיימברידג', מסצ'וסטס. בזכות השיטה אפשר להתאים טיפול מדויק יותר לחולים. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי Nature Communications, ומי שאחראים למחקר הזה הם קבוצת המחקר של דוקטור רביד שטראוסמן ממכון ויצמן ושל דוקטור גדי גץ ממכון ברוד של MIT והרווארד. ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור רותם בן חמו, פוסט דוקטורנטית לשעבר במכון ויצמן ובמכון ברוד. שלום. טוב, אז הנה אנחנו מדברים איתך לשמחתנו, ואנחנו רוצים להבין מהו אותו ציטוט ואיך אפשר להשתמש בו כדי להילחם בתאים הסרטניים. ציטוט כמובן כמשהו מטאפורי, נכון? אנחנו בעצם מקשיבים או... כן, אז בואי תסביר אלינו.
אז באמת מה שקורה זה שבתאים יש המון מסלולים שונים, כשמסלול הוא בעצם אוסף של גנים, שיש ביניהם איזשהם אינטראקציות. אז כשאנחנו מסתכלים על רמות הביטוי של המסלול האלה, אז אנחנו בעצם יכולים לדעת, לא רק לראות בעצם רמת ביטוי של גן בודד, אלא לראות איזשהו תהליך שמתרחש בתוך התא. עכשיו, המסלולים האלה בעצם משפיעים על המון תהליכים שונים, החל מהיכולת של אותו תא להתחלק, ועד היכולת שלו למות. אז כשאנחנו מסתכלים על אותו מסלול, יש לנו בעצם איזשהו ראי רחב יותר על התהליך שמתרחש, ואנחנו יכולים גם להתאים טיפול שהוא טיפה יותר, בוא נגיד, נכון לאותו אדם שמגיע אלינו.
אוקיי, אנחנו מדברים באמת על טיפול מותאם אישית וכולי. עכשיו, התאים הסרטניים, אני מנסה להבין, יש ביניהם תקשורת? זאת אומרת, הם מדברים ביניהם? ואם כן, על מה?
בוודאי, אז באמת יש תקשורת בין כל התאים, על ידי הפרשות של כל מיני ציטוקינים שונים וכולי. אבל מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם, אם בדרך כלל שמסתכלים על טיפול של חולי סרטן, אז מחפשים מוטציות ומתאימים את אותו הטיפול למוטציות, אנחנו בעצם הסתכלנו על איזשהו תהליך שהוא טיפה רחב יותר והוא אוסף של גנים. לא כל הטיפולים הם מותאמים לפי מוטציות, ולכן מאוד קשה להתאים טיפול לחולה מסוים. וגם אם תיקח שני אנשים שיש להם את אותו סוג הסרטן, לא תמיד שניהם יגיבו באותו האופן. אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על אותו המסלול, אנחנו יכולים להתאים את הטיפול לאיך שהמסלול מתנהג באותו בן אדם, וכך אנחנו יכולים לגרום בעצם או לאפשר לתא להתחלק, או למות, שזה מה שאנחנו רוצים במקרה של סרטן, על ידי כך שאנחנו מוסיפים לעוד כל מיני טיפולים שמתאימים בדיוק לפי המסלול שאנחנו מצאנו.
זאת אומרת שגם אנחנו יודעים שהיום מי שמאובחן אצלו סרטן, אז ישר כמובן ממיינים את החולים לפי מוטציות, ואז מתאימים להם טיפולים, כי יש מוטציות שמתאים להם טיפול ביולוגי וכולי, באחוזים מסוימים וכולי. אצלכם זה אפילו יותר ספציפי.
בדיוק, אנחנו ממש מסתכלים על איך הגנים מתנהגים ואיך האינטראקציה בין הגנים מתנהגת. ואז אנחנו יכולים לראות... כן, בבקשה.
לא, בבקשה, אבל ובכל זאת אני מסוקרן ללמוד ממך על מה יש לתאים לדבר. זאת אומרת, הם נותנים פקודות אחד לשני, מה קורה שם ברמה הכימית שמועבר בין התאים?
אז תא נורמלי למעשה, יש לו איזה שהם מספר חלוקות, ואז הוא יודע שהוא צריך למות על ידי תהליכים שונים ומשונים. תאי סרטן שוכחים את האופציה הזאת, הם בעצם לא יודעים שהם צריכים למות. והם ממשיכים להתחלק, והם משדרים אחד לשני שהם צריכים להמשיך להתחלק. אז אנחנו רוצים בעצם לגרום להם להבין שהם צריכים למות כדי לעצור את אותו התהליך הזה. אז אמנם כשנותנים תרופה אחת זה לאו דווקא קורה, אז אנחנו רוצים לראות האם על ידי הסיגנל שאנחנו מקבלים אנחנו יכולים להוסיף תרופה נוספת כדי לגרום להם באמת למות.
וואו, זאת אומרת ממש התערבות בתקשורת הזו.
נכון.
וזה קורה? זה עובד?
אז מה שאנחנו ראינו, אנחנו בעצם עבדנו על מאגרים שהם מאוד מאוד גדולים, בעשרה סוגי סרטן, והתמקדנו באופן ספציפי על סרטן ריאות, וראינו שכשאנחנו יכולים להפריד את החולים או את הסלעים, במקרה שאנחנו קווי תאים שעבדנו עליהם, שאנחנו יכולים להפריד אותם לכאלה שיש להם מסלולים גבוהים ומסלולים נמוכים. ועד ידי כך אנחנו יכולים בעצם לשנות את ההתנהגות שלהם אחד עם השני. אז אם אנחנו נותנים תרופה אחת וחלק לא מגיבים בגלל שהמסלול הזה הוא גבוה, אנחנו יודעים להוסיף תרופה נוספת על פי אותו המסלול שמצאנו, ובעצם לשנות את התגובה שלהם מכאלה שלא הגיבו לכאלה שכן הגיבו.
מה המרחק? זה מאוד מסקרן, כי אני לפחות לא חשבתי על תקשורת בין תאים סרטניים, קריאת התקשורת הזו, פענוח והתערבות. אז מה המרחק בין הגילוי הזה לבין תרופות של ממש, או שזה פשוט גילוי שמוביל אתכם להשתמש בתרופות קיימות רק במקרים אחרים?
אז אנחנו עבדנו באמת על תרופות קיימות, היה לנו מאגר של כמה מאות תרופות קיימות, ועליו אנחנו עבדנו. כמובן שבהינתן כל מאגר מידע אפשר להוסיף אותו לשיטה ולמצוא תרופות נוספות, אבל בעצם מה שאנחנו הראינו זה על כימותרפיות שהן קיימות כבר, ופשוט על ליצור קומבינציות חדשות.
טוב, אז אנחנו נחזור על הפרטים. מדובר למעשה בציטוט לתאים הסרטניים, שמדברים ביניהם ברמה כימית כמובן, וזו גישה חדשה לרפואת סרטן מותאמת אישית, כי כך אפשר להתאים את הטיפול טוב יותר מאשר ההתאמה היום, שהיא באמצעות מוטציות ותולו, מצוטטים למסרים הביוכימיים הפנימיים שעוברים שם בתוך הגידול, ואז יודעים איך להתערב בשיחה הזו, או בעצם מתערבים בה. בדיאלוג הזה, וכך גם נותנים פקודות בין היתר לתאים למות, משהו כזה, נכון, דוקטור רותם בן חמו?
נכון, רק נשים את עניין המוטציות, יש לו כבוד מאוד גדול, הבעיה היא
שלא... לא, ודאי, את צודקת, נכון, זה חידוד חשוב, את צודקת לגמרי, אנחנו יודעים שגם מדי יום הרבה מאוד אנשים מתגלה אצלם סרטן, והטיפולים אגב שניתנים על סמך המוטציות הם טובים וכולי, כמובן שאתם מקדמים אותנו לקראת טיפולים אפילו מדויקים יותר, אבל את צודקת לגמרי שזה משהו שראוי לתת לו את מלוא הכבוד, ואלפי אנשים חיים בזכות האבחון הזה והסלקציה הזו על פי מוטציות לגמרי. תודה רבה לך, פוסט דוקטורנטית לשעבר במכון ויצמן ומכון ברוד, דוקטור רותם בן חמו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
מתקפות האקרים מרוסיה על מוסדות מחקר וחברות תרופות ברחבי העולם שעוסקים בפיתוח חיסון לקורונה. מדובר בקבוצת האקרים הנתמכת על ידי ממשלת רוסיה, קבוצה שמנסה ככל הנראה לגנוב מידע הקשור לפיתוח החיסונים, כך ניתן על ידי בריטניה, ארצות הברית וקנדה בהצהרה משותפת. על פי החשד, קבוצת האקרים היא לא רק נתמכת על ידי ממשלת רוסיה, אלא ממש חלק משירותי הביון של המדינה. ברוסיה כמובן מחישים כל קשר לקבוצה ולפעילותה. אנחנו שמחים לומר שלום לראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, ממקימי מערך הסייבר של שבק, דוקטור הראל מנשרי, שלום.
בוקר טוב.
אני מנסה להבין, קודם כל, מה האינטרס? רוצים לפגוע במכונים האלה? רוצים לגנוב ואז מה, לייצר את החיסון בעצמם?
דודו, אנחנו מכירים את הפעילות של היחידה הזאת כבר די הרבה זמן. גם דרך אגב, השנה כבר דיברנו, כבר כשהתחילה המגפה, הייתה פעילות של החבר'ה האלה, ודיברנו על זה לפני מספר חודשים, הם גונבים מידע, לפחות לפי מה שאנחנו מדברים כרגע, כנראה כדי להעשיר את הידע של החוקרים הרוסיים בפיתוח חיסונים. זה מה שאנחנו מבינים כרגע, זה לא כדי לפגוע ביכולות של
החוקרים. זאת אומרת, כדי לקצר את הדרך לחיסון שהם יפתחו.
ככה זה נראה, לפחות כרגע מדובר על פעילות שמטרתה איסוף מודיעיני, ואכן כן, זאת יחידה ששייכת לפי מה שאנחנו מבינים לממסד המודיעיני הרוסי. היו חילוקי דעות בשנים האחרונות היא משייכת פורמלית לפסב שירות הביטחון או ל-SVR, שזה נקרא לזה המוסד הרוסי. היא כנראה מבצעת פעילות עבור שני הגופים האלה גם יחד, אבל זאת יחידה שאנחנו מכירים אותה לפחות בעשור האחרון, והיא יחידה מקצועית מאוד. ואחד הדברים היפים שעולים בפרסום האחרון מה-16 בחודש, שבאים האמריקאים, הקנדים והבריטים ואומרים, תראו, היחידה הזאת, אחד הדברים שהיא עושה, היא מאוד מאוד זריזה בתגובות שלה. ברגע שמתפרסמת פגיעות, יש כל הזמן מתפרסמות פגיעויות למכשור ולתוכנות שאנחנו עושים בהם שימוש. וברגע שמתפרסמת פגיעות, לארגונים לוקח זמן לפעמים לתקן ולהוריד את עדכוני ההבטחה של הפגיעויות האלה שמתפרסמים. והיחידה הזאת מנצלת את הזמן מרגע פרסום הפגיעות ועד שהארגונים מתקנים את אותם עדכוני אבטחה ומתקינים אותם, הם כבר מאותה יחידה, התוקפים שלה כבר מחדירים או מנצלים את הפגיעות הזאת כדי לפתח כלי תקיפה ולפעול איתם. וככה הם מצליחים. חוץ מזה הם גם פועלים בשיטות של מה שנקרא אצלנו ספיר פישינג, שזה פנייה באימייל, למשל, לאנשים שמעניינים אותם, וניסיון לגרום להם לפתוח איזה קובץ או להיכנס ללינק ששם הם מודבקים באותו פוגען.
אני אשאל שאלה תמימה קצת, הרי העולם כל כולו פה אמור להתאחד כדי למצוא חיסון. אני מבין שיש אינטרסים כלכליים של חברות תרופות וכולי, אבל האם זה הזמן לתקוף, למה לא לפנות, לשתף מידע וכולי? זאת אומרת, למה גם בעניין הקריטי הזה
יש בזה גם הרבה
פועלים כסף. בצורה כזו?
קודם כל, יש בזה הרבה מאוד כסף, ויש כזה, בזה גם כנראה איזושהי יוקרה מדינתית, אבל אתה יודע, השאלה הזאת שאתה שואל היא שאלה מאוד תמימה ומאוד נכונה בסך הכל כבני אדם, וכשהתחילה המגפה היו כל מיני אנשים, גם כאלה שעוסקים בהגנת סייבר, שבאו ואמרו, תראו, יש עכשיו מגפה עולמית, האקרים כאן לא יעשו, לא יתקפו את אותם מכוני מחקר. והנה, המציאות תופחת על פנינו, כי דווקא שם יש הרבה מאוד דיויות, ושם האקרים יושבים חזק מאוד, כי בקצה יש הרבה מאוד כסף לאותן חברות שיפתחו את החיסונים בין היתר, וישנה גם כנראה יוקרה מדינתית, ובסוף כל מדינה גם רוצה שאצלה יהיה מלאי של חיסונים. מניח שזה בין שאר הגורמים שמאפשרים או מייצרים בסופו של דבר את התקיפות שאנחנו נחשפים אליהן.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כמובן נמשיך לעקוב אחרי מה שמתחולל במרחב הווירטואלי בכל הקשור לנגיף קורונה. תודה רבה לך דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, ממקימי מערך הסייבר של שב"כ. תודה על השיחה.
יום טוב, דודו.
ובמסגרת הפינה חוק ביום, הכוונה היא לחוק פיזיקלי, אנחנו נדבר היום על חוק קולון. שלום לדוקטור נעמה חריטי ארי, מובילה תחום פיזיקה במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. מי הוא היה קולון? זה קולון, נכון? אני בהתחלה חשבתי שזה קולון, אבל אני רואה שמנוקד פה קולון.
זה שארל אוגוסטין דה קולון. לפי השם כבר אפשר להבין שהוא היה צרפתי. החוק הפיזיקלי באמת שקרוי על שמו חוק קולון הוא בתחום האלקטרוסטטיקה. עכשיו, אלקטרוסטטיקה זה אותו תחום בפיזיקה שעוסק למעשה בכל התופעות שקשורות במטענים חשמליים שהם לא נעים, כלומר הם סטטיים, לא זזים.
שזה מוזר, כי חשמל מוגדר כאלקטרונים נעים, אז איך יכול להיות שיש חשמל שהוא לא זז?
אז חוק קולון קובע שמטענים, למשל שהם דומים, בין אם הם חיוביים ובין אם הם שליליים, הם דוחים אחד את השני, ומטענים הפוכים, חיובי ושלילי, מושכים אחד את השני, ובכל המקרים האלה, הגודל של הכוחות שפועלים על שני המטענים הוא זהה. ועל פי החוק, הגודל של הכוח החשמלי הזה, דחייה או משיכה, כמו שאמרנו, שבין אותם שני גופים, הוא פרופורציוני ישירות למכפלה של המטענים של הגופים, מחולק בריבוע המרחק ביניהם. עכשיו,
תגידי, זה,
רק בדיוק
להבין,
כדי להסביר.
רגע לפני שתסבירי, זה מעט מזכיר לי, אם נחליף את ה...
נכון.
אני מדבר על משיכה, זאת אומרת, אם נחליף את המטענים הקטנטנים האלה בכוכבי לכת, זה לא יהיה אותו דבר ואותה נוסחאות?
נכון, אני ממש שמחה. החוק הזה מאוד דומה לחוק המשיכה של ניוטון, שהתגלה 100 שנים קודם, אבל אסור לטעות, הוא לא זהה לו. קולון בטוח ש... זאת אומרת, ב-100% הכיר את חוק המשיכה של ניוטון, וברור שהוא ניסה לבדוק אם קיים חוק שדומה לו שמתאר את האינטראקציה של משיכה או דחייה בין מטענים חשמליים. אבל זה לא אותו חוק. נכון שהוא מאוד מאוד דומה לחוק המשיכה, אבל פה אנחנו כן מדברים על כוח בין שני מטענים, ולכן הוא דומה, אבל הוא לא זהה. הניסוח המדויק של החוק, בגלל שהוא באלקטרוסטטיקה, הוא באמת נכון אך ורק ששני הגופים נמצאים במנוחה, או שהמהירות של אחד מהם היא איטית, ואם התנועה היא מהירה, כלומר, כמו שאמרת, אם יש לנו שדה חשמלי עם תנועה מהירה של מטענים, אז זה כבר קשור לתורת היחסות של איינשטיין, וזה מתקדם, זאת אומרת, זה קרה אחר כך, ואיינשטיין טיפל בזה.
אז אנחנו מדברים על מטענים, מה, מולקולות טעונות, או איזשהו יון, כל משהו שיש לו מטען חשמלי?
בדיוק, מטען חשמלי שהוא, או שהוא נע מאוד מאוד לאט, או שהוא איננו נע, הוא סטטי. עכשיו, שרל אוגוסטין דה קולון היה פיזיקאי, הוא עבד בחלק השני של המאה ה-18, ובתחילת המאה ה-19, הוא למעשה כשהוא סוג של עתודאי, כי כשהוא מסיים את הלימודים שלו, הוא מתגייס לצבא כמהנדס, קצין, והוא למעשה במשך 20 שנה משרת בכל מיני תפקידים, בכל מיני תחומים של הנדסה צבאית. הוא מטפל במכניקה של חול, בחוזק של מבנים, כל מיני דברים כאלה, אבל בתוך השירות שלו הוא עובד למעשה במחקר, באופן עצמאי, הוא פשוט אוהב את זה וזה מה שהוא עושה, והוא מפרסם הרבה עבודות בתחום המתמטיקה השימושית. הוא מוצא לזה זמן כי הוא למעשה, במשך היום הוא עובד, ובערב יש לרשותו מעבדות צבאיות, יש לו פציליטיז, וזמן, בטח כשהוא בחול וגם כשהוא חוזר לצרפת, יש לו זמן. כשהוא למעשה חוזר לצרפת לקראת תום תקופת השירות שלו, כדי לתכנן עבור הצבא את המבצר הראשון שבנוי כולו מעץ. בלי אבן, הכל עץ, ואז יש לו גישה לבתי מלאכה, כמו שאמרתי, והוא עורך הרבה מאוד ניסויים, ושם למעשה זה התקופה שהוא מגלה את הקשר הזה שבין הכוח של מטענים חשמליים וריבוע המרחק ביניהם, ורק מאוחר יותר למעשה הקשר הזה מקבל את את הכינוי על שמו ונקרא חוק קולון, וב-1908 המטען החשמלי, היחידה של המטען החשמלי בעצמה, קרויה קולון למעשה על שמו. עכשיו, למרות שקולון מאוד מפורסם בזכות אותו חוק קולון בפיזיקה, קולון הוא זה שאחראי גם למבנה ההנדסי שכולנו מכירים, שאנחנו קוראים לו קיר תמך, אותו קיר שמפריע לקרקע, נגיד, לא לגלוש במורד של מדרון, או לייצר גבהים שונים בגינות. הוא למעשה זה שחישב מה צריך להיות הגודל של הקיר מבחינה הנדסית, כדי שהוא יהיה יעיל. עכשיו, השם של קולון, שמו חרוט לאות כבוד על מגדל אייפל, זה אחד מ-72 השמות ש חרוטים על המגדל, כולם הם שמות של מדענים, מהנדסים ומתמטיקאים, ומה שמעניין זה שברשימה הזאת, ופה תשמעו אולי קצת את התסכול שלי, אבל אין ולו אישה אחת. וזה די מרגיז במיוחד להתחשב בעובדה שמתמטיקאית ופיזיקאית צרפתייה בשם סופי ז'רמה, היא בין אלו שהעבודות שלה בתחום האלסטיות סייעו באופן ישיר להקמה של מגדל אייפל בעצמו. אבל בגלל שהיא הייתה אישה, אז הדירו
את... אבל אנחנו מכירים את... זו לא הייתה הדרת נשים, כי לעתים נאלצו כן לתת לנשים לפעול ברמה המדעית, אבל הסתירו את פועלן ולא הדגישו.
נכון. באמת, נכון. זה, היא זה, הייתה מתמטיקאית מאוד מוערכת. היא הייתה באמת מתמטיקאית מאוד מאוד מוערכת, אבל נרשמו שם למשל על מגדל אייפל בצדק רב, זאת אומרת, לא בלי צדק, אבל שמות של מהנדסים למשל שהיו חלק מההקמה של המגדל עצמו. בוודאי שאם שמם מופיע, אז בוודאי שיש מקום לשמה של סופי ז'רמן שיהיה ביניהם. אבל אין אפילו לא שם של מדענית אחת בין כל 72 השמות שחרוטים על מגדל אייפל. אז
אני רוצה לחזור ברשותך לחוק קולון, ושוב להסביר את העניין ממש ברמה הפשוטה. אנחנו מדברים על חלקיקים שיש להם מטען חשמלי. גם כשהם לא נעים, לא מדובר באלקטרונים שנעים ואז יש לנו זרם, אלא חלקיק שגם כשהוא נח יש לו מטען חיובי, שלילי וכו'.
גוף נקודתי שהוא טעון חשמלית, והכוח הזה, הכוח שקיים בינו לבין גוף אחר, בין אם זה דחייה ובין אם זה משיכה, הוא פרופורציוני ישירות למכפלה של המטענים של הגופים האלה, מחולק בריבוע המרחק ביניהם. כלומר, ככל שהמרחק יגדל, למעשה הכוח יקטן, הקשר הוא הפוך ומחולק, וככל שהמטענים יהיו גדולים יותר, הכוח כמובן יהיה גדול יותר.
עכשיו, איפה אנחנו נתקלים בתופעות האלה שקשורות לחוק קולון ביום-יום?
אנחנו נתקלים למעשה, אנחנו מחשבים את יחידת המטען החשמלית כל הזמן. למשל, כשאנחנו רוצים לחשב, למשל, אם יש לנו אפילו, אני מנסה לחשוב על מטענים, אבל בכל שדה חשמלי, בכל מכשיר חשמלי, גם בתוכו וגם בחוץ, כשנרצה לחשב איזשהו כוח, נצטרך את הדבר הזה, זאת אומרת, וגם כדי לחשב מטען, גם הפוך, אם אנחנו נדע את הכוח ונרצה לחשב את המטען, אז גם אז נזדקק לחוק קולון ונעשה את הדבר ההפוך. אז זה כן חוק שהוא חוק בסיסי.
כפי שאמרנו, גם מזכיר את חוק המשיכה, כפי שאמרת, לא זהה, אבל מזכיר.
נכון.
כי מדובר גם בריבוע המרחקים וכו', כנראה שיש איזשהו קשר בין עוצמת המשיכה לבין ריבוע המרחק, זה משהו שהוא משפיע בצורה כנראה ריבועית או מעריכית.
אנחנו בעצם חוק הוא לא, כל בעיה שתהיה קשורה בכוח שפועל על מטען חשמלי, קווי צפיפות של מטענים חשמליים, בכל מקום כזה נצטרך להשתמש בחוק קולון. זאת אומרת, כל פעם שנטפל באיזשהו דבר שקשור בשדה חשמלי, בעוצמה שלו, בכיוון שלו, בסופר פוזיציה, אם נרצה לחבר שדות חשמליים, אם נרצה לדעת מה קווי השדה של לקוחות, בכל מקום כזה נזדקק זאת אומרת, כמו שכוח הכבידה הוא כוח יסודי, הכוח החשמלי הוא גם כוח יסודי, ובכל מקום כזה נצטרך את חוק קולון. זה ממש חוק בסיסי מאוד.
וואו, טוב, תודה על הדברים האלה. למרות שזה כביכול נשמע אזוטרי, הדברים הקטנים האלה עם המטענים, אבל כל החיים שלנו כמובן מבוססים.
כל החיים שלנו ממש ממש מבוססים על שדות חשמליים, וכל מכשיר שאנחנו משתמשים בו אנחנו נדרשים לזה. זה ממש הדבר הכי בסיסי, כמו כוח המשיכה. חוק כן, מאוד זה. מאוד בסיסי שקשור בחיים שלנו.
תודה רבה לך, דוקטור נעמה.
ואם אנחנו רוצים לתקן עוולה היסטורית, אז אפשר להציע לברוך ג'מילי לרמוז לו לכיוון מגדל אייפל. יש מקום לתקן.
את מדברת על מי שמכיר את הכתובת של ברוך ג'מילי וכו', בזה הרגע פילחת את המאזינים שלנו והמאזינות, לדעתי מעל 50, אני מכיר את זה בסיפורים של אבא שלי, וואו. תודה רבה לך דוקטור נעמה חרית יערי, מובילה תחום פיזיקה במכון דוידסון, תודה רבה.
יום טוב.
הדרוזפדיה עלתה לרשת, המרכז למורשת הדרוזית. השיק את האנציקלופדיה המקוונת של העדה הדרוזית, פרויקט מורשת דיגיטלי שמהווה מקור מידע מוסמך ואמין בכל הקשור לעדה, הנגיש לכלל הציבור. הפרויקט פועל בעברית, ערבית ואנגלית, וכמסורת הוויקי גם הציבור יוכל להוסיף ערכים לדרוזפדיה. הכתובת היא דרוזפדיה, כמו שאתם שומעים עם יו בהתחלה, דרוזפדיה.org, דרוזפדיה, גלשתי ונהניתי, האמת שיש שם אחלה הסברים, מאוד מעניין ומסקרן. שלום לעורך הדין מחמוד שנן, מנהל מרכז מורשת הדרוזים בישראל, שלום.
שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל, ברכות על הקמת האתר הזה, אתר משמעותי. איך חשבתם בכלל על הרעיון הזה של להקים אתר וויקי כזה שיהיה פתוח לכולם?
קודם כל, תודה רבה. אני חייב להגיד, לא רק הדרוזיפדיה זה משהו חדש, כל המרכז למורשת הדרוזית, מרכז המורשת העולמי לעדה הדרוזית, זה חדש, התחיל לפעול לפני שנה. מכון המחקר, הקמנו גם על השנה הזאת מכון לחקר העדה הדרוזית, גם חדש מאוד, וגם הדרוזיפדיה זה אחד המיזמים, אחד הפרויקטים החשובים שחשבנו עליו, שצריך להקים אותו. אני לא יודע, כפי שאתה יודע, העדה הדרוזית, הדת הדרוזית היא דת סודית. ומה שרשמו על הדת הדרוזית זה מעט מאוד. ומה שהדרוזים רשמו גם מעט מאוד. והדרוזים זה לא העדה שדאגה לתעד באמת את המורשת ולשמר את המורשת.
טוב, אתה מעלה פה כמה דברים מאוד חשובים. אתה צודק שעד עכשיו, אתה צודק שהנה אנחנו רואים או עדים לתיקון. של ה... לא אומר עוול היסטורי, אבל העובדה שבאמת לא דאגו להנציח את המורשת, אבל ההערה הראשונה שלך חשובה לא פחות, וזה הדת הדרוזית היא סודית, ולכן אין אינטרס להפיץ את הדברים.
הדת, כן, הדת סודית, הדת היא גם לא חשופה נכון להיום לכל הדרוזים, רק מי שדרוזי דתי יכול לעיין בספרי הדת, להסתכל. חילוני, דרוזי חילוני כמוני אסור לגעת בספרי הדת. עכשיו, וכל הזמן, מאז שקמה הדת הדרוזית, חששו שבתיעוד של המורשת הדרוזית יחשפו סודות דתיים. זו הסיבה העיקרית, לדעתי. עכשיו, אמרנו איך אנחנו באים ועושים באמת, יש מורשת מפוארת, העדה הדרוזית, זה לא סתם עדה. ועדה באמת, אף שהיא עדה קטנה במספר, אך יש לה היסטוריה פוליטית, שלטונית, צבאית, במזרח התיכון ובעולם בכלל. העדה הדרוזית היא מייסדי לבנון. היא הקימה את מערכת הפוליטית והצבאית בירדן, אגב, ראש הממשלה הראשון מירדן הוא דרוזי. סולטן באשל אטרש, סתם דוגמה, הוא מובילי המרד נגד המנדט הצרפתי בסוריה. יש הרבה דברים שאנחנו חשוב מאוד שגם הדרוזים וגם לא הדרוזים ידעו אותם. לכן אנחנו אמרנו, הדרוזיפדיה תהיה כלי לשמר ולפתח חומרים רבים הקשורים בהיסטוריה המפוארת של העדה, גם החברתי וגם הפוליטי, והמאגר הזה גם ישמש מאגר דינמי למקור.
אז בוא נדבר באמת על הדינמיות של המאגר, כי אני רואה שמדובר באתר, אבל אני, זאת אומרת שהחומרים כבר חלקם מוזנים פנימה, אבל גם אנחנו כגולשים נוכל לשנות את הערכים?
לא, ההבדל היחידי בין הדרוזיפדיה לוויקיפדיה, כי אני רואה, אני כמנכ"ל של מרכז המורשת, יש עליי אחריות כבדה, שכל חומר בדרוזיפדיה, גם שיוצא מכון לחקר העדה הדרוזית, יהיה אמין, מאמין ובאמת אמיתי. לכן, אני פונה, אנשים יכולים לפנות אלינו לפנות ערכים, אני יכול לפנות לאחרים ולרשום ערכים על הדרוזים.
לא עושים את זה אונליין, הבנתי.
לא, לא, זה לא אונליין, כי באמת חשוב מאוד, לי באופן אישי, חשוב לבדוק האמיתות של התוכן. והקמתי ועדה, לדרוזיפדיה בראשותו של פרופסור אלי ריה, דוקטור אהרן רבי, שהוא מנהל מכון למחקר, שכל ערך שמגיע אלינו, הם בודקים את התוכן, אנחנו בודקים את התוכן, אם זה אמת זה עולה, אם לא, אנחנו חוזרים לאותו אדם, שישנה, שיכתוב נכון, ואחר כך עולה.
זאת אומרת שכן אפשר לכתוב ערכים, אבל הם עוברים סינון ובקרה שלכם, כדי לוודא שמדובר באמת במידע אמין, ולא בהמצאות.
זאת הבקרה היחידה. אנחנו אגב, אני לא יודע אם שמעת, ב-21 ליום שלישי, עוד יומיים, ועוד פרויקט באמת חשוב שאנחנו עושים במרכז המורשת הדרוזים, ב-21 אנחנו מקימים את ועדת המורשת הדרוזים הראשונה, בהשתתפות שרים, ח"כים, ויהיו שם שני פאנלים, אחד הפאנלים זה אתגרי התיירים של העדה הדרוזית, הפאנל השני, והתפתחות היישוב הדרוזי. המסרים של הוועידה הזאת הם כלפי מקבלי ההחלטות במדינת ישראל. אני אשמח, זה ישודר ביום שלישי.
אנחנו, אז הנה, עורך המשדר כמובן מאזין לנו, אנחנו מקווים ש... נמצא, זאת אומרת, אנחנו נתייחס לדברים ביום שלישי.
עוד משהו. אני יכול ככה, האם ידעתם שהנון הלאומי, התקווה, זה נכתב בדלת לכרמל, בכפר הדרוזי דלת לכרמל?
האם, כן, התקווה נכתבה בדלת, לא, ספר לנו את הסיפור.
התקווה, עכשיו, נפתלי היה, הסתבר שהיה עוזרו או המזכיר של לורנס אוליפנט. עכשיו, לא רצון לפרק, היה לו בית בדליה, קנה בית, הוא פוליטיקאי, האנגלי, חובב ציונות, היה לו בית בגלל כרמל. בין השנים 1880-82 עד 85 אלה השנים, הוא היה יועץ של הפוליטיקאי האנגלי, ובשנים האלה נסיבה התקווה. לימים קם, היום זה בית יד לבנים הדרוזי, תבין את הקשר, התקווה זה שנפתלי הרצנברג רשם את זה ב-1880, משהו כזה, והיום בית יד לבנים הדרוזי. האם ידעת שבכלל יש שואה דרוזית? שואת אנטרקיה, מחלת אנטרקיה זה נקרא. דברים מאוד מעניינים בדרוזית.
נשמע שאתה שואל אותי הרבה שאלות, שהתשובות לשאלות האלה נמצאות באתר, אני מקווה, באתר
שקם. באתר אנחנו התחלנו מעשרות, אנחנו בתקווה כל חודש לעלות כזה, את הערכים שם, זה לא פשוט, זה ייקח זמן, אבל אנחנו בקצב טוב.
אבל יש, אז אנחנו באמת נספר שוב למאזינים מה כתובת האתר, כדי שהם לא יתבלבלו. אנחנו מדברים על דרוזפדיה, DRUZEPEDIA, אבל נקודה אורג. אם תכתבו נקודה קום, תגיעו למקום אחר, זה מה שקרה לי בהתחלה. דרוזפדיה נקודה אורג, זהו אתר שהוא מעין אתר וויקי, זאת אומרת שגם אתם יכולים לכתוב את להשתתף בכתיבת הערכים, אבל כתיבת הערכים תהיה כמובן כרוכה בכך שבין היתר עורך הדין מחמוד שנן, מנהל מרכז מורשת הדרוזים בישראל שמדבר איתנו, או אחרים, יבדקו את הערכים ויוודאו שמדובר בערכים מדויקים. והנה גם למדנו שהמנון התקווה, נפתלי הרצינברג, כתב אותו בדליית אל קרמן, נכון?
נכון, נכון.
וואו.
אמיתי בדוק.
בבקשה, אוקיי, תודה רבה לך על השיחה הזו, עורך
הדין. על הכיפק, אני מודה לך ולכל המאזינים שלך, אני שכם טוב.
מנהל מרכז מורשת הדרוזים בישראל, תודה. ובמסגרת פינת הקתדרה למוסיקה שלנו, נמשיך לעסוק ביצירותיה של נעמי שמר, והפעם נצרף אליה גם את הפזמונאי דן אלמגור, שציין בשבוע שעבר 85 שנה יום הולדת, שניהם התברר היו מאוהבים בתרבות הצרפתית, היום נגלה איך היא השפיעה על היצירות שלהם. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. שלום.
שלום. אז קצת המשך לתוכנית של שבוע שעבר, אבל באמת באיזה מין קואינסידנס כזה, מקריות, שלושה אפילו, שהם שלושה אנשים שיוזכרו היום, נעמי שמר, דן אלמגור ואהוד מנור, חגגו יום הולדת משותף. אולי צריך להסתכל בכוכבים, אם אתה מבין בזה דודו, ולראות אם משהו קרה בקונסטלציה.
אני מבין שלא צריך להסתכל בכוכבים אם רוצים לגלות שום דבר מלבד אסטרונומיה, אבל זה מה שאני למדתי כאן בתוכנית.
בסדר, אז לא נלך לכוכבים. אבל מה שמעניין הוא שהמשותף לכל האנשים האלה שיצרו פחות או יותר אצלנו והיו מובילי תרבות בשנות ה-60 וה-70 וה-80 וכו', הייתה הרומן הגדול שלהם, היה הרומן הגדול שלהם עם התרבות הצרפתית. וזה סיפור בפני עצמו, כיוון שבשנים האחרונות, החל משנות ה-70 וכולי, עברנו באופן כמעט טוטלי להשפעה אנגלוסקסית ואמריקה ואנגליה, אבל היה תקופה של איזו פריחה גדולה, גם פוליטיקה, שנות ה-50, אני מזכיר לך, הדיפלומטיה של ישראל-צרפת הייתה בשיא זוהרה. א', היה מבצע סואץ, פתיחת התעלה, הצרפת הופכת להיות לספקית הנשק הגדולה של ישראל. במה טסו מטוסי חיל האוויר? במיראז'ים שסיפק לנו שארל דה גול. ופתאום בן גוריון ודה גול הופכים להיות בעלי ברית. וב-57 צרפת מספקת לנו את כל המידע כדי לבנות את הכור האטומי בדימונה. ושימון פרס הוא מלך פריז וכולי. אני מזכיר כל מיני דברים בתחום הפוליטיקה.
מותר להגיד, כן, אוקיי.
וב-67 אחרי המלחמת ששת הימים הרומן הזה נפסק מסיבות שלא ניכנס אליהם. אבל אנחנו בעניינים של התרבות הצרפתית. כל צמרת התרבות הישראלית מגיעה בשנים האלה שנות ה-50 וה-60 לפריז. ציירים, סופרים, משוררים, תרבות בשפה צרפתית הופכים להיות השראה לדור שלם של יוצרים. ניסים אלוני ועמוס קינן, הסופרים והמחזאים, והציירים גוטמן ורובין, והיוצרים שלנו, נעמי שמר, אלמגור, כולם בצרפת ובפריז. והשאלה הגדולה, מה אהבנו שם בתרבות הזאת? א', אהבנו את הקברט הצרפתי. זה ז'אנר של תיאטרון מוזיקלי בתיאטראות קטנים, שפרח באירופה בכלל ובפריז בפרט, מבין שני מלחמות העולם, ואחרי בשנות ה-50, וגם בתל אביב. המטאטה, לילה לא, כל מיני תיאטראות קטנים, מועדון התיאטרון, זה היה המקור של הרבה מאוד הסתרחשויות תרבותיות. מה עוד אהבנו? אהבנו את הצרפתים, את השירת הביחד שלהם. היו באותה תקופה הרבה להקות צרפתיות, נשמע אותם בהמשך, כמו הקומפנות של שנסון, ששרו ביחד, ואנחנו יישמנו את זה פה עם הלהקות הצבאיות. לא שירת היחיד, אלא שירת הביחד, הקבוצתיות שבאותה תקופה בארץ הייתה המרכז. והכי חשוב אולי, הרעיון של השנסון, השיר סיפור, שכל שיר הוא בעצם סצנה תיאטרלית קצרה, שמחברת בין טקסט ומוזיקה באופן הנפלא ביותר. אני רק אזכיר את איב מונטן, ז'אק ברל, אדית פיאף, בקיצור, הגדולים ביותר שלנו. ועכשיו נעבור לגיבורים שלנו, נעמי שמר, אלמגור ואהוד מנור, כל אחד והרומן שלו עם התרבות הצרפתית הזאת. אז נתחיל עם נעמי שמר, אילו סיפורים, 1967, להקת אנחנו עומד על הבמה, ושר השיר שהופך להיות אחר כך גם בסרט הלהקה, הופך להיות הדבר הכי ישראלי בעולם. החבר'ה...
צרפתי?
מה?
הוא צרפתי השיר?
מה זה צרפתי? אז אנחנו נשמע בהתחלה את הגרסה הישראלית שתרגמה נעמי שמר, ואז נזכר במקור שבוצע כמה שנים לפניכם בצרפת, ופך להיות שגר אדיר בצרפת.
בואו נשמע.
ציפורים אשר עפות מעל הים, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אילו סיפורים היו ודאי לציפורים על הארצות אשר
ציוני.
כן, ואתה זוכר את להקה צבאית, אז היה גם גילוי גדול, כי הם גילו אז שאפשר לשיר שיר בחשיכה, ואז עם איזו תאורה מיוחדת, אתה יכול רק לראות את הידיים של הזמרים, והם עושים ציפורים עם כפפות לבנות, משהו משהו.
אפקטים מיוחדים, טירוף.
שירו, 67, מיד אחרי מלחמת ששת הימים. התקופה הזוהרת של יחסי צרפת וישראל. אבל בוא נשמע מאיפה לקחו החבר'ה את השיר הזה. השיר הוא של להקת הקומפניון דה לה שנסון, קבוצה של גברים צרפתיים, שהיא, ביחד עם אדית פיאף, יצרו את השלגרים הכי גדולים. 61, שש שנים לפני זה, ככה זה נשמע בצרפתית.
פרשת השיר הבסקי 2,
שום בסקי
מהצרפתים.
כולם ידעו בדיוק מה זה ונתנו קרדיט לזה, והסאונד של הקבוצה הזאת של הגברים ששרים ביחד בצורה כל כך הומוגנית הפך להיות הסמל של ככה שרים ביחד כמו בצרפת. וגם אנחנו, הלהקה הצבאית המחוספסת שלנו עם האקורדיון, תנסה לחכות את הרעיון המוזיקלי הזה.
זה מדהים, פרופסור זורמן, שניסינו לחפש את הזהות שלנו, קצת פה, קצת שם, עד שהחלטנו שאנחנו אמריקאים, או משהו לא יהיה בסופו של
דבר. בדיוק, ואנחנו איכשהו, הסיפור הזה, יש לנו סיפור דרמטי בזמר העברי, בין הלוקלי והאוניברסלי, אני אומר להגיד, בין הזה שרוצים ליצור משהו פה שורשי ישראלי, אבל בין בכל זאת, מסתכלים על העולם הגדול ולראות, נו, מה קורה שם, ואולי אנחנו משם יכולים ללמוד משהו. וזה נורא יפה, זה כוח מאוד פורה, הסיפור הזה של האיחוד תרבויות, ביחד עם הניסיון ליצור משהו שצומח מהאדמה פה שלנו. בוא נראה עוד דוגמה, והפעם הגיבור השני שלנו הוא דן אלמגור. בשנת 59, דן על להקת הנחל, שוב להקת הנחל, שר השיר על בחורה נפלאה. אבל יש לה רק חולשה אחת, ולכן השיר נקרא חולשה של בת. בלשונו הדיפלומטי של דן אלמגור, היא מדברת קצת לאט. בקיצור, בינינו היא מגמגמת. אבל בסופו של דבר היא נרפית. בוא נזכר, להקת הנחל שרה על חולשה של בת, ונבין מאיפה בא פתאום הסיפור של הילדה המסכנה הזאת שמתקשה בדיבורה. להקת צבאית, 59, דן אלמגור.
לה לה לה
לה לה
לה לה לה
לה לה לה
לה לה לה לה לה לה. בא בקיבוץ בבנון בכמות אך ישנה נערה נערה מתוקה, יש לה פר, יש לה פר, לפרצוף די חמוד וגם פי 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 פיגורה דקה, יש לה פה, יש לה פה, יש לה פה לשל גוף בכל שעה ששת חד תתגאה בנורא, יש לה תא 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 טעם רב בספרות ושירה
זה דן אלמגור, 1959.
תמיד יש, אני מוכרח לומר ש... טוב, אני משער שאי אפשר לשפוט שירים שנכתבו בעבר בפרספקטיבה של היום וכולי, כי תמיד ההתייחסות לנשים הייתה אכפצתית משהו, אבל לא ניכנס לזה בפינה. שונה לחלוטין,
אתה שומע את השיר הזה בתחושה של חוסר מה שקרוי שלווה כלשהי, אבל בוא ניקח את זה ברוח התקופה ההיא, והכל באהבה ובהומור. עכשיו, מה קורה, מה זה ששששה, חולשה וששששה וזה, מסתבר שהמקור הוא שונה לחלוטין מבחינת הנושא שלו. להקת הפרר ז'אק, להקה של הרביעיית שחקנים צרפתים, מאותה תקופה הייתה מאוד פופולרית, כמו להקת רביעיית המועדון התיאטרון בישראל, והיא שרה, השעה שלה זה לא שעה שעה שעה, אלא זה השח הפרסי. ולשח הפרסי יש בעיה. בשל עודף נפט, כל פעם שהוא חופר באדמה שלו כדי למצוא, לשתול עץ, פורץ נפט ומקלקל לו את התוכנית. בת צוחקים על השח הפרסי ועל עודף הנפט שלו, בוא נשמע איך נשמע התחושה של בת במקור הצרפתי, השששה הוא השח הפרסי ולא חולשה של בת הישראלי.
Un pachat, plein d'argent, chat perçant, si puissant, que l'on son, que l'on son, que l'on son, son arrêt, toutes les femmes lui disaient, chat, 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 comme on t'aime, mais malgré, c'est mimi, c'est mimi, c'est mimi.
יש לא מעט מקרים שבהם לקחו הברה משיר מקורי ואיכשהו גירו אותה לאיזה משהו חדש.
אבל זה כל כך יפה בצרפתית, אני לא יודע, המתגלגל, הטקסטים הזה, אני לא מבין צרפתית טוב, אבל השפה היא כל כך מוזיקלית.
זה באמת יפה, נכון.
נעבור לדוגמה האחרונה, שאותה אולי כן תכיר, כי היא כבר עברה מטמורפוזה ישראלית עכשווית, ולא חוזרים ללהקת הנחל וכו'. הדוגמה האחרונה מביאה אותנו לאהוד מנור. אהוד מנור ביחד עם דן מגור ונעמי שמר תרגמו המון שירים של ז'ורז' ברסאנס. ויוסי בנה עשה תוכנית שלמה משירי ברסאנס המתורגמים, הגורילי, זהירות הגורילה והסבא וכולי. בוא נשמע את ז'ורז' ברסאנס שר אי שם בלב, ונראה מה עשתה מזה אחר כך קורין על על, ונסיים את הרומן שלנו עם הצרפתים.
אוקיי, בואו נשמע.
וואקלאמר Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé. Le cœur ma femme au
bois. ולוקחת את השיר הזה, קורין על על, בתקליט 1990 ששמו שפת אם, כי קורין באה מתרבות צרפתית, והיא בתרגום מאוד מנור שרה על אי שם בלב. בוא נשמע איך זה מצטל בעברית, וזה כי זה הפך להיות שיר ישראלי לגמרי. וקורין הלל,
מביאה אותנו שירים שאנחנו מכירים גם היום. אני למשל נדהמתי לגלות שהשיר מיליארד סינים של אריאל זילבר גם במקור הוא שיר צרפתי. תמיד כיף לשמוע גם את המקור ולראות מה קרה לשיר כשגיירו אותו לכאן. אז בואו נשמע את הגרסה הישראלית, יש כאן בלב. בבקשה ותודה רבה לך פרופסור משה זומן על הפינה הזו.
שם בלב
אי שם בלב, המקור בצרפת. אז אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו. תודה רבה לאורך רז חסון. המפיקה היא אלכסנדרה לביקר על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משודרים כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. עטו מסכות, שימרו על עצמכם, שימרו על מרחק של 2 מטרים. תנסו לא להידבק, אנחנו יהיה פה מחר בתוכנית חדשה. תודה רבה, להתראות.